עכשיו ב-103 FM מיכל דליות
שלום, בוקר טוב. אנחנו ב-103 FM וכאן מיכל דליות. עורכת ומפיקה את התוכנית שלנו עם מאירה פרץ על הדיגיטל והפייסבוק לייב. יש לנו את מיכל קדוש, שני רומנו ורון שהין. ומי שאחראי על השידור הוא איציק אהרון. הטלפון שלנו הוא 1-900-722-103, ואתן יודעות ויודעים שאנחנו אוהבים שאתם שולחים לנו הודעות טקסט קצרות לוואטסאפ. 054-70-103-70. אנחנו בתקופת החגים, חלק ניכר מהדילמות שלכם זה על חגים, על שגרה, על הסתגלות, על ילדים, על חופשות ארוכות, אבל גם היום יום מנצח, חוצפה, הסתגרות, גמילות, עודף חברים, חוסר חברים, אז בוא, יש לנו פה שעתיים לפנינו, אני אתחיל כבר, בתקווה שאני ככה אוכל לעזור לכולם, והנה, שיחת הטלפון הראשונה. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל.
נכון.
שלום, מדברת אתי, כמה זמן חיכיתי לדבר איתך.
וואו, אז שני דברים. אחד,
אני סבתא.
אחד, טוב שיש לך סבלנות, שתיים, את אופטימית. מצוין, הנה, זה משתלם.
אני רוצה לדבר בקשר לנכד בן שש, שיש לו, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, פוביה, פחד, רתיעה, סלידה מכפתורים. וזה מתבטא בזה שהוא לא מוכן, א', זה התחיל כבר בגיל צעיר מאוד, שהוא לא רצה חולצות עם כפתורים ולא הבנו למה. אחר כך שהוא התחיל לדבר, הוא אמר, אני לא רוצה, יש כאן כפתורים. עכשיו, גם אם מתקרב אליו מישהו עם כפתורים, הוא אומר, לך מפה, אני לא אוהב את זה. אפילו במסעדה פעם ההורים היו, והוא לא רצה לאכול, כי המלצר עם כפתורים. זאת אומרת, זה מאוד 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 חזק אצלו. ילד מאוד 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 חכם, אני לא יודעת, כאילו, פנינו לכל, אני קראתי בדוקטור גוגל כמובן, שיש כזאת פוביה. השאלה, מה את מציעה?
יש כזאת, דוקטור גוגל לא אמר, אני זוכרת שנתקלתי בזה פעם.
כן.
דוקטור גוגל לא כתב לזה?
הוא כתב שיש ילדים שיש להם פוביה כזאת, שיש כאלה שנרתעים, שממש אפילו לא נוגעים במעלית בכפתורים או במחשב. אצלו לא, זה רק כפתורים על בגדים.
אופה, אופה, רק שנייה. אוקיי, אז ככה, הנה. תראו, קודם כל, יש דבר כזה.
כן.
אנחנו מכירים את הדבר הזה. זה באמת, כשאתם אומרים פוביה, אומרים פחד.
פחד.
כן, הוא ממש. זה סלידה מהדבר הזה. זה איזושהי תחושת פחד שזה בא במגע. תראו, כשיש לנו דברים כאלה, גם פחד מקהל, או פחד מגבהים, זה לא דבר שבגלל שעמדתי פעם במקום נורא גבוה, מאז יש לי פחד גבהים. לא. או פעם הייתי על במה ומה זה שלי פחד במה, לא, לפעמים עוד לא הייתי על במה ויש לי פחד במה ולכן אני נעולה על במה מראש. אותו דבר עם כפתורים. פוביות זה לא משהו שמנסים להסביר אותו, זה משהו שיודעים שהוא ישנו והוא קיים, אוקיי? זה, 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 חושבים שזה גם חלק מ-OCD, שזה כזה, כאילו, נכון? אוקיי, אנחנו קראנו פחות או יותר אותו דבר.
אבל כשהקטן הוא אהב לסדר הכל בשורה.
זהו.
ולחזור על דברים. זאת אומרת, היום הוא באלף, אין לו את זה כבר.
אז יש, תראי.
כן, יש סימנים.
נכון, כי יש לו את זה. כי הוא נולד עם זה.
כן.
כי יש את הדברים האלה, בהחלט. תראי, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. קודם כל זה ישנו וזה קיים.
כן.
ואת בליבך, בשכלך, אמורה להגיד, יש לי נכד עם פוביה מכפתורים. זה לא, זה לא נתך לקרוא לזה, יש לי. זה ישנו.
זה משהו שעובר, את חושבת? או שזה משהו שילך איתו?
כן, זהו, זהו.
כאילו, ולמה? יכול להיות שזה קרה משהו,
לא,
ממש תינוק, משהו,
זה מה שאני אומרת, זה מה שאני אומרת, אנחנו לא, אתי, אתי,
זה כל כך חזק אצלו.
אתי, אנחנו לא מחפשים למה זה.
כן.
אוקיי? ממש לא. אנחנו יודעים שהדברים האלה קיימים.
כן.
וגם אם פעם במקרה משום, מה, מה, איזה ילד בן שנתיים יכול להיות שיש לו טראומה מכפתור, מה, נחנק אותו כפתור בצוואר ונתפס לו הראש, כשאמא הורידה מלמעלה, זה ישנו כי זה ישנו.
כן.
זה כמו ש, זה, באמת, אנחנו לא מחפשים במקרה הזה סיבה. אנחנו יודעים, יש פה מציאות כזו והיא קיימת. עכשיו, אני דווקא, אותי דווקא זה מאוד מעניין, איך ההורים מגיבים, למשל במסעדה שהוא לא רוצה לאכול, או כשמתקרב אליו מישהו עם כפתורים ואומרים לו, תלך מפה.
כן.
זה יותר מעניין, כי התגובות האלה...
לא, אז הוא לא אכל, אז הוא לא אכל, הם לא התרגשו.
או, יופי. כן. נכון, אז התשובה היא מה, אם אנחנו כולנו במסעדה, לבחור לאכול או לא לאכול, באמת כן. אתה, זה רק אתה.
הוא יבחר לו. את יודעת, אבל למשל הוא בבית ספר, שמקבלים שם גם ארוחת צהריים בצהרון, הוא לא נוגע, כל הגן, כל תקופת הגן, שנתיים הוא לא נגע כמעט באוכל, הוא בא הביתה, מת מרעב. אז ביתי, כן. או אני, אם הוא בא אליי, מתלבטים אם להכין לו, או פשוט שילמד לאכול שם. השאלה, איך מתייחסים לזה?
זהו, אני אגיד לך מה. זו דילמה מצוינת מה שאלת עכשיו, כן. וזה בדיוק, בוא נגיד, זו ההתמודדות היומיומית של כל בני אדם, ובמקרה הזה אנחנו מדברים על הורים וילדים. יש לי ילד, עכשיו זה כבר לא פוביה לכפתורים, זה משהו אחר, אבל זה גם כן יושב על הפוביות, הוא נולד עם הפרעה, כמו הילד שאנחנו קוראים את זה הפרעת קשב, אני לא יודעת, אני קוראת את זה קשיי קשב.
כן.
אותו דבר הנכד שלך, הוא נולד עם אותו, זה חלק כן. ממנו. זה כמו שהוא היה נולד עם ארבע אצבעות במקום חמש.
כן.
היית אומרת, יא, מה אני עושה? דוחפת כן. לו את היפרון בין הראשונה לשלישית, או נותנת לו להתאמץ לבד. אותו דבר.
כן.
אותו דבר. עצם המחשבה של, אוי, האם זה יעבור, מה הוא עושה? זו המחשבה בבעיה, זו המחשבה התורדנית שלך. אני אומרת, בואו נתמודד עם זה כי זה שלו.
כן, זה מאלץ אותנו כל פעם כשהוא בא, או והבת שלי כבר לא קונה בגדים עם כפתורים, זאת אומרת,
צודקת.
התחושה היא שנכנעים לו, אבל אם
לא,
נבין
לא,
את
לא,
מה
התחושה...
שאת אומרת, אז אין ברירה.
תראי, לא, אבל הנה הדילמה, הנה הדילמה, ואני אקח את זה דווקא לאוכל, כי זה נקודה מאוד רגישה של הורים.
כן.
הילד שלי, מסיבה כזו או אחרת, מאיזושהי פוביה שיש לו, כנראה מהפרעה שיש לו, שנקראת OCD, הפרעה טורדנית כפייתית, לא אוכל בצהרון. זה משפיע, הוא גם מסדר דברים באופן כפייתי, יש לו גם פחד בכפתורים, אבל כן. כרגע אנחנו אומרים, בואו נעשה דבר בדברו, לא אוכל בצהרון. ואז אני צריכה לעשות ביני לבין עצמי, ערכת מצב ולקבוע עמדה, אני מול בני, מולי, או מול עצמי אפילו. מה יותר חשוב לי? שהילד יוכל, אז אני אשלח אותו לגן עם קופסאות עם אוכל מהבית? או קופסאות כאלה שלא עושו טיק, קליק, כי זה מעצבן אותו, תלוי, כי יש גם קופסאות, תחשו שהוא לא רוצה לפתוח, צריך לחשוב איזה. האם אני שולח אותו עם קופסאות בבית, כי יותר חשוב לי שהילד יאכל עם כולם, ולא יבוא מורעב הביתה ועצבני, ולא יודעת מה, חסרים לו כל מיני דברים, וחסרה לו אנרגיה שזה משפיע על ההתפתחות שלו. או, יותר חשוב לי, שהילד יבין, שבמצבים מסוימים, הוא חייב להתמודד, והבחירה אם לאכול או לא לאכול היא שלו.
כן.
עכשיו אני אלך במאמר מוסגר, אין לו בחירה, הוא לא מסוגל לאכול.
נכון.
זה העניין. את אמרת לי, מה, הוא שנה לא אכל? שנתיים לא אכל? האמא הזאת אחרי חודש אתה כבר צריכה לשלוח אותו עם קופסאות.
כן. לא, הוא בא הבית, אבל הוא אוכל טוב 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 בבית.
בסדר, אז יש לזה שאלה, האם אני רוצה את זה? למה שהוא לא יושב עם כולם, לשבת ולאכול, יש בזה גם משהו חברתי, הילד בן שתיים...
לא, את האוכל בבוקר שמביאים בקופסה לגן מהבית, כן הוא אוכל. בצהריים, כשמגישים בצהרון, זה לא.
אני הייתי שולחת לו כבר מזמן אוכל לארוחת צהריים. כי הייתי רוצה שהוא יישב עם כולם ויוכל עם כולם. הייתי רוצה שהוא לא יבוא מורעב, כי בין שתיים לארבע עד שאני אוספת אותו, יש שעתיים שהילד רעב, עצבני, כועס, משפיע על התנהגויות שלו, זה משפיע על ההתפתחות שלו. מה? למה? למה? כי אני מתעקשת ואני אומרת שהוא ילמד, נכון, התעקשתי, אבל חודשיים, שלושה ילד לא אוכל, זאת אומרת, זה חזק ממנו.
כן.
אז לי כבר אין מה להיות אובססיבי לדבר הזה, מספיק שיש לי ילד אובססיבי.
כן.
עכשיו, אותו דבר במסעדה. אם באים ואומרים לו, ממי, זה באמת הבחירה שלך חמוד. אתה יכול לאכול או לא לאכול, חבל. זה מסעדה כיפית, אבל תבחר. והוא אומר, אז אני לא רוצה לאכול. כן. זה באמת, את מבינה, זה משהו אחר. זה בעצם להראות לו, כי הוא בן שש. כן. זה כן להראות לו שהמציאות כן. לא מתכופפת לפי הצרכים שלו.
כן.
אבל, כן. אבל אני רוצה להיות ערה גם למציאות. כן. ולהבין, שכמו שאמרתי קודם, כאילו הוא בוחר לו לאכול, אבל בעצם אין לו בחירה, זה חזק ממנו.
נכון.
אבל אני, אבל אני לא אגיד למלצר, תחליף מלצר, בבקשה.
כן.
זה אני אגיד לילד, ממי, ככה זה בחיים. אנחנו לא יודעים מה יקרה, יבואו אנשים עם כפתורים, יבואו אנשים בלי כפתורים. אז תבקשי להחליף. אז אני אגיד לו, אני לא אבקש. כן. כי אני יודעת שכל מלצר אחראי על איזשהו שטח במסעדה, אנחנו אצלו.
אוקיי.
ואם מאוד מאוד קשה לך, פיצקי, אתה יכול גם לצאת, יש פה חצר. או רק נשב ונדבר.
כן.
עכשיו, הוא יצא רעב, כמובן שהוא ילך ויוכל בבית, אני לא אגיד לו, לא אכלת במסעדה, לא תקבל בבית, מה פתאום?
כן.
אני מבינה את הדבר, הוא לא עושה לי דווקא. הוא לא נלחם איתי. הוא מסכן במלחמה פנימית מאוד עמוקה, אבל אני חושבת שהחלק המאוד חשוב בעניין הזה.
כן. טוב, למשל, הוא ארוחת ערב, אז הוא ביקש חביתה, סבא בא להכין, אומר, לא, אני לא רוצה כי יש לך כפתורים, אז הוא פשוט לא, הוא מוותר על אוכל.
תראי, אני לא רוצה כי יש לך כפתורים, תביני, שמה שהוא עושה, הוא כבר מרחיב את הבעיות שלו.
כן.
אז בואי, אז אני אולי סבא היה אומר, אבל זה לא נוגע, זה לא מפריע, מסכנה הביצה.
כן, זה לא עוזר, זה לא עוזר.
מסכנה הביצה, זה לא עוזר. זה לא עוזר.
כן.
זה לא עוזר. כן, זה חזק מאוד.
הוא הולך לטיפול פסיכולוגי.
אני חושבת שכן, ביטח, אבל לא סתם לפסיכולוג, למישהו שבקי בפוביות. בקי, בקי. לא סתם, זה לא מה לא בסדר,
זה
אתי רגע, אתי זה לא מה, אתי, אתי, אתי,
אתי, אתי,
אני עוצרת אותך, אתי, זה לא למה ילד חוצפן וכל הדברים האלה, זה, אני קושרת את הכל, קצת קושרת את הכל, ואת החוצפה וכל הדברים האלה, זה באמת המקום של הדרכת הורים, זה נכון, זה מתאפשר לו, זה לא קשור לא לכפתורים ולא לפוביות, אבל בגלל הפוביות האלה, היה משהו במערכת היחסים, שהיום שהוא בן שש,
כן.
אפשר לו כנראה העיסוק, עיסוק יתר, המחשבה, נקרא לזה ככה, המחשבה, הכן ולא, הוויתורים אולי, הביאו אותו גם להיות חוצפן ומתנגד וכל הדברים האלה. עכשיו, הוא לא צריך פסיכולוג כדי שיבין למה הילד עושה דווקא להוריו. חייבים לטפל בפוביות. בדרך כלל...
את יכולה להמליץ על מישהי שמטפל את
הפוביות? לא ממש, אני יודעת שבדרך כלל מטפלים בפוביות ב-NLP. יש כל מיני טכניקות, אוקיי?
כן.
יש גם, צריך לדעת להתייחס לא להתנהגות אלא לנתק את ההתניה. אז זה CBT, יש אני אומרת לך, יש מטפלים, ולא ללכת למשהו שכתוב ככה באינטרנט, לקרוא. יכול להיות שיש לו אתר או יש לו אתר באינטרנט, אבל לקרוא והמלצות ולהתקשר. טיפול בפוביות, לא סתם בפוביות. אוקיי, זהו, זה מה שצריך. בהצלחה.
תודה רבה, מיכל. קודם כל, זה שלא נבעלת מזה, זה כבר הרגיע. חשבתי שתבעלי מזה.
לא, זה מוכר. אני נדמה לי שזה אפילו פעם שנייה שזה עולה פה ב-10-12 שנים שאני ברדיו, זה פעם שנייה שזה עולה. זה בטח קיים יותר, אבל זה קיים. יש כל מיני סיבים פביות מחרקים, מלא, מלא, מלא.
בסדר.
אוקיי.
תודה רבה, את מהממת. אני כל יום שישי במטבח, ואין, אני מקשיבה לך, אף אחד לא יכול להפריע לי. לומדת המון ממך, למרות שלושה ילדים ותשעה נכדים.
אוי, איזה כיף, גם לי יש תשעה נכדים.
ולומדת המון 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 ממך. תודה רבה, מיכל.
שמי, זה הרי נכון, כי בסיכומו של דבר, במה אנחנו מתעסקים, איתי, אנחנו מתעסקים ביחסים. במערכות יחסים. בדיוק שאלו אותי לפני כמה זמן, האם אני יודעת האם אני רואה או מטפלת במבוגרות, אמא בת 60 וביתה בת 40? התשובה היא בוודאי. מכיוון שאנחנו מדברים במערכות יחסים, בהקשרים שבין מערכות יחסים, בלהבין, תראי, אני רגע מנצל את ההזדמנות להרחיב על זה קצת, את ההדרכה היא קוגניטיבית התנהגותית. מה זה אומר קוגניטיב? קוגניטיבי זה בשכל. ההבנה של הדבר הזה, ההיכרות עם המערכת, על הדעת מה קורה, למה אני עושה מה שאני עושה, למה השני, איך זה שהשני ממשיך ומגיב ככה, מה עומד מאחורי זה, מה הסיבה, מה המטרה. כשאני עושה את כל הדברים האלה, כשאני מבינה בקוגניציה את הדברים האלה, אני מבינה שנדרש פה שינוי התנהגותי. כי הרי השני, מה קורה? מישהו לא יודעת מה, מעליב אותי. זאת אומרת, מישהו אמר לי, היי, וואי, רזית, את נראית לא טוב, נגיד. אוקיי? ואז כמו הפולוניות, יהיו כאלה שיגידו מה, ואני בדרך כלל נראית כן טוב, אבל דווקא היום אתה אומר משהו כזה. או, את נראית לא טוב, זה יותר טוב, הפולוניות האלה, זה בדיחה אחרת. או, את נראית טוב היום. אז התשובה הפולנית, ובדרך כלל אני נראית לא טוב.
נכון.
נכון. ואז, אני בעצם מגיבה באיזשהו אופן, שישר גורם לאחר תגובה. מבינה? ודרך אגב, בפוביות זה אותו דבר. אני צריכה להבין את מערכת היחסים שלי עם הפוביה. אוקיי? זה מילה מצחיקה, אבל הטיפול הוא להתיידד. הטיפול הוא להבין. אוקיי? הטיפול הוא בעצם, ולכן אני גם אומרת, יש כל מיני גישות שיכולות לעזור בעניין הזה, ובעצם צריך להבין באמת את הגורם שעומד מאחורי. קיצור, okay. יש לך עבודה. אמנם זה, בדוקטור גוגל תקראי איך מטפלים בפוביות, זה מאוד מאוד כללי, ואז תתחילי למצוא אנשים עם תארים, עם תעודות, אוקיי? Okay? זה okay. צריך טיפול והעמקה מאוד. Mm-hmm. זה תואר ראשון בפסיכולוגיה, עם תואר שני בהתמחות במשהו, עם ניסיון בטיפול בפוביות.
אוקיי.
Okay. ולהצליח.
מיכל, תודה רבה רבה רבה.
בבקשה, בבקשה.
יישר כוח, תודה רבה, וחג שמח.
תודה, נכון, חג שמח, חג שמח. תקשיבו, הגיע אליי פה מכתב. שלום מיכל, אני מבקשת את עצתך. מדובר בשני אחים, בן 6 ובת 5, המרטיבים בלילה, גמולים ביום. אתם זוכרים שאמרתי לכם, אני עוצרת רק רגע את המכתב, אתם זוכרים שאמרתי לכם שגמילת היום וגמילת הלילה הם שני דברים שונים לחלוטין, ואני חוזרת שוב לגמילת היום. קודם כל, אם הילדים שלכם קטנים בני שנתיים, שלוש, שנתיים זה גיל טוב, בגיל שנתיים מתחילים עם זה, לא מושכים את זה כמו שהורים עושים היום, תקנו את הספר שלי שנקרא יש לי פיפי. זה ספר ילדים, ילדים, לספר לילדים, אבל בעצם הוא ספר הדרכה גם להורים. אוקיי? Okay? יחד עם תובנות מדהימות של הילדים. ובעצם לגמילת יום צריך רק שני דברים. אחד, לחוש שיש לי פיפי, לזהות את התחושה הזאת, כי הילדים איבדו את זיהוי התחושה. רובם, בדרך כלל. כי הרי איך שהם נולדו, מה שמנו להם על הגוף? בית שימוש. שמנו להם את הבית שימוש, את החיתול על הגוף. עכשיו אני מסירה את החיתול, ואני אומרת לו, תקרא לי כשיש לך פיפי. הוא לא יודע את ההרגשה. אוקיי? וזה אחד. אז קודם כל, הכיר את ההרגשה, זה ייקח יום, זה ייקח יומיים, יש ילדים שבאותו רגע קורה להם. והדבר השני, זה שיתוף פעולה עם עולם המבוגרים. אוקיי? להרגיש את זה, ואז להגיד, אמא, אבא, יש לי פיפי. אוקיי? ופה דרך אגב, בשיתוף הפעולה, רוב ההורים הצעירים נופלים. כי כל הזמן אומרים, יש לך פיפי, יש לך פיפי, למה אמרת, יש לך פיפי, יש לך פיפי, בוא נלך, עשית פיפי, אבל למה עשית? שאלתי אותך לפני 10 דקות, אמרת שאין לך. בקיצור, זאת הבעיה. גמילת לילה שונה לחלוטין. בגמילת לילה יש כבר דברים אחרים, יש ילדים שישנים מאוד חזק, והם לא מתעוררים. כי בגמילת לילה עובד גם רפלקס, הרי בגמילת לילה הם לא מרגישים, כשהשלפוחית שלהם מלאה ולוחצת. אז יש רפלקס. שמעביר שדרים למוח, תתעורר, 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 יש לי פיפי, יש לגוף הזה פיפי. גם או שהרפלקס לא הבשיל, או שהם ישנים כל כך חזק, ואם יש לנו פה שני ילדים, אז יש לנו פה משהו, או גנטי, או נוירולוגי, או משהו ישנים כל כך חזק, שהם לא מתעוררים. ואין טעם להגיד לילד הזה, אוי, לא, למה? אתם יודעים, עולה לפעמים הדילמה במקרה הזה, האם להעיר אותם ב-11:30, 12 בלילה ולקח אותם לפיפי. אני רוצה שתדעו שיש המצדדים בזה, ויש המתנגדים לזה. המתנגדים לזה אומרים, אבל רגע, אם אני מעיר אותו ב-11:30 בלילה, שוב הוא לא מרגיש, אני לקחתי שליטה על השלפוחית, הוא מתרוקן, נכון, אבל הוא לא ער, זה לא קרה לו מעצמו. התהליך של הדבר הזה שיעיר אותו ויעשה את זה, יעשה לו את זה, אני שוב, אני, כמו שאמרתי שאנחנו עושים בבוקר, שאתם עושים בבוקר, הוא לא ילמד. אני לוקחת אחריות על ריקון השלפוחית שלו. אבל יש שהמצדדים, ואני במצדדים, ואני אגיד לכם למה. כי אני חושבת על ה-well-being, על נפשו של הילד. ילד בן 6 שמתעורר עצוב ומתוסכל. כי היא יודעת, הוא יודע, שלא מתעוררים רטובים. הם לא הולכים לחברים. הם יכול להיות שעוד מעט יצאו לטיולים עם שנת לילה, אם לא ירצו לצאת לטיול. ולכן, לפחות בבית, במיוחד אם יש תינוקות, במיוחד אם היא בת 6 ויש לה אחות בת 3 שכבר גמולת לילה. אני רוצה שהיא תתעורר בבוקר עם חיוך. וכדי שהיא תתעורר בבוקר עם חיוך, בדרך כלל היא אמורה להתעורר יבשה. ולכן אני במצדדים. שוב אני חוזרת ואומרת, יכול להיות שאתם תהיו במתנגדים. תדעו לכם שכמעט לכל דבר, כמעט לכל דבר, יש בעד ונגד. יש תמיד, תמיד, בעד ונגד. יש תמיד, תמיד, בכל בחירה. בחתונה, בילדים, בקטן או בגדול. בלהעיר בלילה, בלא להעיר בלילה, בללדת עכשיו ולחכות עוד שנה. תמיד, בכל בחירה. יש בעד ונגד. יש מינוסים ופלוסים. יש רווח ויש מחיר. אוקיי? אז יש תבינו, בעניין הזה, ניצלת את ההזדמנות קצת להרחיב. אז אומרת לה, יהיה משוב, אני אקרא מהתחלה, אחים בן... ילד בן 6 ובת בת 5 שמרטיבים בלילה. בקרוב מצטרף תינוק. מה עצתך? איך לגמול את האחים? האם תחתוני לילה או חיתול בלילה מעכבים גמילה? אוקיי. א', כנראה שהם עם תחתוני לילה. שגם פה אני בעד. אני בעד כדי שהם לא יתעוררו רטובים במיטה. אוקיי? עכשיו, אני ממש מקווה, ולפי מה שאומרת לי האימא, כנראה לא עושים מזה עניין, אני מקווה שלא עושים מזה עניין. אני מכירה ילדה שלא נגמלה בלילה עד גיל 11, אני מכירה ילד שנגמל בלילה רק בגיל 9. קחו אוויר, תמיד אחר כך תחפשו עמוק במשפחה באיזשהו ענף, באיזשהו דור לפני 2 או 3 דורות, תמצאו איזה דודה או איזה סבא, שישתין במיטה בלילה, עד גיל מאוחר. זה קיים. זה מוכר. עכשיו, דרך אגב, זה מאוד מוכר. זה נדמה לי 8% מהילדים, שזה המון. רק לא מדברים על זה. איזושהי בושה, או זה, לא מדברים על זה. ואז לא מספיק גם נותנים לזה מענה. אבל אני רוצה להתייחס. האם חיתול בלילה אני נגד? כי חיתול נתפס גם אצל ילדים, כמשהו שהולך לתינוקות. אבל כשאני מרבישה לו תבנית שנראית כמו תחתון, אני יודעת שזה חיתול סופג, אבל אני קוראת לזה תחתוני לילה, אני ממזערת את הבושה והעלבון הפנימי של הילדים. זה תחתון לילה. בגלל שהגוף שלך, ואני הייתי אומרת הגוף שלך עושה פיפי, לא אתה עושה פיפי, בגלל שהגוף שלך עושה פיפי בלילה, כי כנראה אתה שותה הרבה 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 הרבה, ויש לך מלא 9,000 פיפי, שיהיה בתחתונים לפחות, לא? מה? חבל, הלא על המצעים. עכשיו, אז אני לא יודעת למה הקשר לזה שמצטרף תינוק, אז קודם כל אני נגד חיתול, אני בעד תחתוני לילה, כדי שני ילדים, כי זה המון כל יום מצעים וסמיכות ובחורף, זה גם עובר לסמיכה ואז היא מסריחה. אבל השאלה של האמא הזאת או האבא הזה, זה האם תחתוני הלילה מעכבים גמילה. תראה, אבא תשמעי, אמא, אין לנו על זה סקר, אני לא מכירה על זה מחקר. אני אולי אתעמק בזה, האם מישהו עשה אי פעם איזשהו סקר במחקר, ואני אגיב לזה אחר כך, אני אעבוד על זה קצת בהפסקה. אבל בואו נחשוב בצורה הגיונית. הילד לא משתין בלילה כי לא בא לו לקום. סליחה, כן משתין בלילה, במיטה, לא גמול לילה, כי לא בא לו, או כי זה משהו קוגנטיבי התנהגותי, שזה משהו התנהגותי. הילד משתין בלילה בגלל משהו אורגני, ביולוגי. או שינה מאוד עמוקה, או שלפוחית מאוד קטנה, או רפלקס שלו, אוקיי? עדיין שלא עובד. הוא לא עושה לי דווקא. זאת אומרת, אין פה משהו התנהגותי. לכן, זה שאני מאפשרת לו להשתין בתוך תחתונים, אם לא התחתונים הוא היה הרי משתין במיטה. זאת אומרת שבמקרה הזה, ההיגיון הבריא אומר שתחתוני הלילה לא מעכבים גמילה. הגמילה של הילדים האלה תבוא באופן טבעי מתוכם. ממש. זהו. זה מה שאני... זו דעתי בעניין הזה. ואת מבינה למה, נכון? זאת אומרת, תפרידי בין זה שהם עושים פיפי בלילה, לבין זה שהם, מתי הם יבקשו, או למה הם לא קמים, או מה, הם לא, הם פשוט לא, הם לא יכולים, הם לא עושים לך דווקא. ילדים בני 5 ו-6 כל כך רוצים לא להשתין על עצמם בלילה. ולא לדבר על זה, פשוט אין מה לדבר על זה. כמו ילד שנולד עם איזה סוג של נכות או הפרעה, כמו שדיברתי עם הסבתא הקודמת, מה יש לעשות מהעניין הזה? זה ישנו, זה חלק מהילד, זה אורגני, זה לא משהו שאני יכולה לעבוד עליו. אוקיי? עכשיו אני אקרא על זה בהפסקה, אם יהיו לי תובנות אני אדבר עליהן אחר כך. ואני עוברת לשיחה הבאה. שלום. היי.
הלו?
כן, שלום, אני שומעת אותך.
כן, שלום מיכל, תודה רבה על כל התובנות, איך שאת קוראת להן.
תודה.
מלווה אותנו ומאיר לנו את הדרך.
תודה רבה, תודה.
יש לי 3 בנים, בן 5, בן 3.5 ובן 9 חודשים.
וואו.
השאלה, כן, הם חבורה שמחה ועליזה.
כן, אני קוראת לזה אינדיאנים, כן, לגמרי.
כן, כן, זה לפעמים ברברי. השאלה שלי הם על השניים הגדולים יותר, אוריה וחיים.
בן ובת, בת ובן.
לא, אוריה, אוריה.
אוריה, עכשיו תצרויה. אוקיי, שני בנים.
שני בנים. חיים, הבן השני, בן 3.5, הוא עכשיו בתקופה שהוא קצת בודק גבולות, ובודק את היכולות שלו.
נכון.
קצת הידקנו איתו את החגורה, אנחנו די עומדים על שלנו איתו, בצורה נעימה אבל אסרטיבית.
את יודעת איך אני קוראת לזה? בתקיפות, אבל לא בתוקפנות.
כן.
יופי.
כן. וממך למדנו את זה.
חמודה.
כן, בעלי ואני. הבעיה שלנו היא שכשאנחנו מנסים לעמוד על שלנו, וזה אומר שיהיו השלכות למעשים, או לחוסר המעשים של חיים, אוריה, אחיו הגדול, מאוד מאוד נבהל. זאת אומרת, לדוגמה, אם אני אומרת עוד כמה דקות אנחנו יוצאים, תנעלו נעליים, תתרגנו, וחיים עושה את עצמו שהוא לא שומע, שהוא באמת לא שומע, ואני נותנת עוד התראה של דקה לפני, ואז אני יוצאת, אז אוריה מאוד נבהל, והוא מתחיל לבכות, הוא אומר, אם אתה חצי לחיים...
למה את לא מחכה לחיים? כן, חמוד.
והוא יכול ממש לבכות, והיו כמה פעמים שהוא אמר לי, טוב, בסדר, אז אני אחכה לו, ואני מתקדמת, והוא פשוט עומד ומחכה, והוא בפאניקה, הוא לא רוצה לאבד אותי, והוא לא רוצה לאבד את החיים
בינתיים, יותר. חיים בינתיים נועל נעליים ובאמת יוצא בסוף? או את צריכה לחזור?
בסופו של דבר כן. בסופו של דבר כן, אבל...
מה גורם לו לצאת?
הוא נשבר בסוף.
זאת אומרת, את לא חוזרת, הוא מבין שאת הלכת.
היו כמה מקרי קיצון שכן הייתי צריכה לחזור, אבל לא תמיד זה מה שעזר.
אוקיי.
בגדול הוא צריך להישבר, זה מה שהוא...
לא, אבל אפשר גם אולי לעשות משהו אחר, את יודעת. אפשר להגיד, ממי, אני רואה שאתה לא מוכן, לוקח את הנעליים ביד, תנעל אותם אחר כך במעלית או באוטו. קחי את הנעליים ותצאי. אז הוא ירוץ אחריך יחף. לא יהיה את הפחד הזה. אוריה לא ילחץ. בואי קצת נשנה את זה. תני לי, את מבינה מה עשיתי עכשיו? הרי מה, אני רוצה ללמד אותו שאני יוצאת בזמן. אם אתה מוכן או לא מוכן. נכון? אחד. עכשיו, זה לא כל כך עובד, הילד ממשיך באמת לבדוק, וזה נכון, ילדים בודקים גבולות, כי הבדיקה מאוד חשובה, את מבינה את זה וזה נהדר, בבדיקה הוא רואה את הכוחות שלו, בבדיקה הוא לומד את המציאות, ילדים בודקים, כל החיים שלהם הם בודקים, ככה לומדים, דרך בדיקות, דרך החיים. ומה שלא לגמרי עובד, כמו טוב אני הולכת, אני רוצה להגיד לך, לדעתי באותו רגע חיים תופס את זה כמלחמה, כדווקא. אומר בליבו, היא דווקא הולכת, אז דווקא אני לא יצא. עכשיו, עוד נוסף לזה, אוריה, שבלחץ, אז זה מקלקל את הפואנטה. לכן, הרי מה במקרה הזה? אני לא רוצה להניש את הילד. יש השלכות לדבר הזה. מה השלכות זה שאני יוצאת בזמן? שאני יוצאת בזמן, גם אם אתה לא מוכן, לקחת את הנעליים, יצאנו.
הבנתי, לחתוך את החוויה של הנטישה גם בשבילו וגם בשבילו.
לגמרי, חיים אולי לא חווה את זה לנטישה כמו שהוא חווה את זה כמלחמה. אוריה, אוריה מתקשה, כי הוא בן אדם אחר, הוא טיפוס אחר. אוריה נורא נלחץ.
כן, הוא טיפוס יותר מרצה ויותר עדין.
והוא עדין, והוא עדין, והוא רגיש והוא מאוד פוחד על חיים. על חיים.
אז אולי עוד דוגמה ברשותך.
כן, תני לי עוד דוגמה, אפילו עוד אחת אני אוכל.
מגיע שעת ערב, אני אומרת בואו תאספו את המשחקים ונכנסים למקלחת. אוריה או שאוסף או לא אוסף, אבל חיים לא אוסף. ואני אומרת, תקשיבו, עכשיו זה זמן של מקלחת, ונכנסים למקלחת רק אחרי שמסדרים את המשחקים. אם אתם לא עושים, אז אתם תצטרכו להסתדר בעצמכם, להתקלח לבד, אין לי בעיה עם זה, אבל אני כבר לא אעזור. זה הזמן שאני יכולה לעזור לכם. ושוב, אוריה ממש נלחץ, מתחיל לבכות, ואוסף גם את המשחקים שלו וגם את המשחקים של חיים.
איי, קוש, קוש. איזה מערכת יחסים תהיה שם.
כמו שאת אומרת, אני גם דואגת לו וגם לא לשניהם, בעצם לחינוך של שניהם, כל אחד בדרך שלו.
נכון.
אבל עכשיו, דיברתי עם אוריה כמה פעמים בזמנים רגועים. שאני רק רוצה ללמד את חיים, ואני אוהבת אותו, ולעולם אני לא אעזוב אותו, אני לא אעזוב אף אחד.
כן.
זה רק כדי שהוא ילמד להסתדר בזמן,
זה לא יעבוד, יקירה. זה יש פה רגש, הרקו לו ילד בן 5, פוחד על אחיו, חושש לאחיו, הוא יודע, הוא מאמין לך. הוא מאמין לך, הוא גם יכול להיות אפילו שיבטיח לך שבפעם הבאה הוא לא יתערב, אבל הוא לא יוכל לעמוד בהבטחתו. הוא לא יוכל. כן. הוא לא יוכל, הוא ילד. אנחנו מבוגרים הרבה פעמים מבטיחים ולא יכולים לקיים כי נשבר לנו הלב או כי אנחנו כועסים כן. מדי ולא עמדנו בהבטחה. אז לא, אין טעם. אוריה יודע, אבל זה לא קשור. אז בואי נחשוב. אז בואי נחשוב מה אנחנו עושים. אני חושבת שבמקרה הזה שאוריה מהר מסדר, תגידי, לא, תגידי שוב, תעשה פה, במקרה הזה תמשיכי את אותו דבר. תגידי את אותו דבר, ואז אוריה מסדר, אל תגידי מילה. אל תגידי מילה. חכי עוד חצי שנה לאוריה עם האס. עוד חצי שנה.
עכשיו, הוא מגיע אליי והוא מחפש איזשהו קומפלימנט, הוא אומר, תראי, אספתי גם את המשחקים שלי וגם את
הלכונים. אז את יכולה, אז תגידי, אז תעשי זה בקצר. תגידי, ראיתי, ואני לא כל כך אוהבת את זה. אני חושבת שכל ילד צריך לסדר את המשחקים שלו. וזהו. אל תגידי לו נכון, את הילד נהדר, אני יודעת, ועכשיו זה סיבה להמשיך לעשות את זה. מבינה אותי?
בהחלט, כן, זהו, אני לא רוצה להחמין.
נכון.
כמו שאת אומרת.
אז אני מגיבה, כי תמיד מגיבים לילדים, ילדים לא שקופים ולא אוויר, ואני אומרת לו, אני יכולה להגיב בליטוף, אני יכולה להגיב בחיוך, במקרה הזה, מכיוון שאני רוצה להכחיד את ההתנהגות, אני אומרת, לא ראיתי מאמי, באהבה ובאדיבות. תגידי, לא ראיתי מאמי, אני יודעת, ואני אגיד לך את האמת, אני לא אוהבת את זה. מכיוון שאני חושבת שכל ילד צריך סדר את שלו. זה הכל. זה הכל. א', הוא לא קיבל את המחמאה, הוא יהיה בבלבלה. ב', הוא פתאום יבין שלא כדאי לו. מה? הוא לא מקבל לו מחמאות, וכל ילד צריך סדר את שלו. למה אני מסדר? ייקח לו חודש, חודשיים, שלושה. ואז הוא יבוא והוא יגיד, לחיים, תסדר, אוף, למה אתה לא מסדר? אמא, הוא לא מסדר את שלו.
כן, האמת היא שלאחרונה קוראים מקרים שהוא חוזר והוא אומר לי, אספתי רק חצי,
אוקיי.
והשארתי חצי לחיים, וזה בלי שום דבר שאני אמרתי.
או, כי מתחיל להימאס לו.
כן.
מצוין, בגלל זה, הרבה פעמים אנחנו כן אמורים להניח לילדים במערכת היחסים שלהם. ככה הוא גם לומד. ככה הוא לומד. עכשיו, מה קורה כשזה חצי? מה את עושה עם זה?
אז אוריה ממשיך בסדר היום שלו, וחיים ממשיך בשלו.
לא, לא, לא קורה כלום בעצם.
כן.
מכיוון שאת מקלחת את שניהם.
תראה, אוריה סידר, אז הוא מתקלח.
אז את יכולה לעשות פה משהו אחר. את יכולה להגיד, תראו, החדר צריך להיות מסודר, וכל אחד צריך לסדר את שלו. אוריה, אני יודעת שאתה מסדר, וחיים, אני יודעת שאתה לא מסדר. זה מאוד מעציב אותי. אתה רק שתדע לך. אבל כל מה שאתה לא מסדר, אני אסדר. אתה יודע גם למה? כי הבית שלנו יהיה מסודר. אבל כשאני מסדרת את שלך, וזה על חשבון אוריה, וזה על חשבון התינוק, וזה על חשבון הזמן שיש לי, יש לי זמן מאוד קצוב, אז אני רוצה שתדע, שאם את הזמן הקצוב הזה אני מבזבזת על הסידור שאתה לסידרת, על סידור הדברים שלך, הזמן הקצוב של הסיפור שלי מספרת לך, הלך לאיבוד.
כן, זה חשוב לו.
בבקשה.
כן.
כי אותו זמן, אין, זמן זה משהו נורא קצוב חיים, הוא לא מבין את זה, הוא לא מסוגל לתפוס זמן, זה מופשט. אבל ממה הוא ילמד? ממה שתעשי. והודעת לו את זה, ואין פה מלחמה, ולהפך, הערך הוא, שאם אתה לא תסדר, אני אסדר כי הבית שלנו יהיה מסודר. הצעצועים העיקרים שאבא ואני עובדים מאוד קשה, יהיו מסודרים במקומות שלהם. אבל אז בזבזתי את הזמן, בלסדר. אז הזמן של קריאת הספר הלך.
וואי, זה נשמע ממש מצוין, כי הייתה תקופה שניסיתי לפי עצתך, שוב, להגיד שמה שאני אוספת הולך לפח, וזה רק החמיר את הבעיה, כי אוריה ממש איבד את זה לגמרי.
סקנצ'יק, אוקיי.
והיה בוכה תוך כדי חצי ערום כבר בדרך למקלחת, ואוסף, וגם...
אז זה רק...
אפילו אם זה היה הדברים הכי אישיים והכי פרטיים של חיים, הוא אסף, הוא אסף את הדברים המגירה שלו וזה.
אז מה שאתם מבינים מזה, הורים יקרים, מבוגרים, צעירים וצעירות שמקשיבים לי, מה שאתם מבינים מזה, העיצות שלי מצוינות.
מצוינות.
וזה שאתם עושים אותם זה מצוין. ואתם עושים את זה בעצם בסוג של בדיקה אם זה מתאים לבית שלי כן או לא. בבית הזה עם ילד כמו אוריה זה לא יעבוד.
כן, זה ממש הרס אותו.
ולכן גם הגדרת הציפיות שלי כלפי מה שקורה אצלי בבית עם הילדים חייבת להיות מותאמת. אז יופי, תני לי עוד דוגמה אחת ונגמור את השיחה.
עוד דוגמה, יש דוגמה שבה אנחנו מתקשים, האמת, שאם אנחנו מבטיחים איזשהו צ'ופר, דיברנו על מתנה, על איזה מבצע או משהו כזה, זה חיים לא עומד בו. אז כמובן שאוריה מנסה לפצות על זה, שהוא ישיג יותר מדבקות או משהו כזה, אבל אז זה בעצם מבחן שאנחנו לא נכשלים בו, כי בסופו של דבר אנחנו כן רוצים לתת להם, וכן לעודד אותם, וכן הכל, אז בזה אנחנו קצת פחות, אנחנו עבודים יחסית.
תראי, אני לא אוהבת, את קוראת לזה, נדמה לי, מבצע, אפשר לקרוא לזה שוחד, אפשר לקרוא לזה פרס, זאת מוטיבציה חיצונית. זאת אומרת, אני רוצה שהילדים, אני רוצה להרגיל אותם למשהו, אני רוצה להקנות להם איזשהו סוג של הרגל, של סידור החדר, של דיבור בנימוס, של סידור הבגדים, של כתיבת שיעורים, של ישיבה. אני לא יודעת, אני רוצה, כן, להגיע למשהו בבית, ואני מעודדת את העשייה של זה על ידי יצירת מוטיבציה חיצונית. ואז, שכולכם תגמרו, נלך ונקנה מדבקות לכולם, או נצא כולנו למסעדה, או... אנחנו נקנה לכולם עוד אקסטרה ארטיק, אני אוציא לכם מהפריזר, דברים כאלה ואחרים. אני פחות אוהבת את זה, יקירה, כי זה עובד בדרך כלל, זה כמו המדבקות, זה עובד בדרך כלל רגעי. זה עובד רגעי כי הילדים של היום הם ילדי שפע, יש להם הכל, הם בדרך כלל, השוחד שלנו לא ממש מדבר אליהם. אני לא מזמן דיברתי עם איזה זוג מארצות הברית, ואני דיברתי על הדבר הזה, ואמרתי איך לייצר להם מוטיבציה, הילדה חייבת לתת לפסיכולוג. אז אמרתי, שוחד. אז אבא אומר, מה שוחד? $100? אמרתי לו, מה $100? הצחקת אותי, $100 זה כלום. בארצות הברית עבור ילדה בת 16. משהו רציני, לנסוע, לטוס איתה לניו יורק, לראות ההופעה של ריהנה, אני יודעת. זאת אומרת, את מבינה את העניין?
יש אינפלציה בשוחד.
בדיוק, בדיוק. ולכן אני פחות אוהבת את זה. עכשיו שוב, זה גם לא עובד. יש דברים שלא יעבדו אצלכם בגלל אוריה. עכשיו, גם אוריה צריך לדעת, וכמו עם החדר, הוא בא ואומר, סידרתי חצי חדר. תגידי לו מצוין. אני אוהבת את זה שאתה אחראי על הדברים שלך. אני גם אוהבת את זה שאתה מאוד עוזר לאחיך, אבל אתה לא אמור להיות אחראי על הדברים שלו.
לא לעשות מזה סיפור.
לא, בשום פנים באופן, לא סיפור טוב ולא סיפור רע. הטון דיבור זה של עורך דין בבית משפט. ניטרלי, שטוח. כן.
הבנתי.
יאללה.
וואי, ממש תודה.
בבקשה, בבקשה.
חג שמח, שנה טובה.
חג שמח, כל טוב. שנה טובה. ואני יוצאת לכמה דקות של פרסומות שערו איתנו. הטלפון הוא 1-900-72-102-103, והוואטסאפ טקסט קצר, 054-70-103-70. חכו, תכף אני חוזרת. שבתי אליכם, והנה יש שיחה. שלום.
שלום, מיכל.
שלום וברכה.
מדברת לירון, אני בעבר דיברתי איתך כבר, אני לא יודעת אם תזכרי. יש לי תאומים, והיום הם בני 3. לפני חצי שנה נולדה להם אחות קטנה. זה היה בתהליך הגמילה שלהם מחיתולים, וכיום הם גמולים, הם לרוב לא מפספסים, אבל יש לנו בעיה אחת קטנה.
רגע, זאת אומרת, רק רגע לירון, אני רוצה רגע להבין, האם הגעת למצב שבו שני הילדים הם בנים?
כן.
האם הגעת למצב שבו שני הילדים אמרו, אמא יש לי פיפי, אמא יש לי קקי, וישבו בשירותים ועשו?
הם אומרים, יש לי פיפי, יש לי קקי, והם הולכים לשירותים. הם מבקשים שלפעמים שאנחנו נבוא איתם.
צוין.
אבל לרוב הם הולכים ועושים את הצרכים
אוקיי.
שלהם.
זאת אומרת, הייתה תקופה כזאת, ממש, כן.
כן, אוקיי. כן. עכשיו, אחד מהם, שהוא בעצם היה הראשון להיגמל, והראשון להוריד את החיתול והכל, איתו יש לנו קצת עכשיו בעיות. מאז שאחותו נולדה, הוא יכול להיות שהוא קצת יותר רגיש, יכול להיות שהוא, אני לא יודעת מה קורה שם, אבל לפעמים שאנחנו נגיד מתעצבנים עליו, ולא אומרים לו שהוא לא יקבל משהו מסוים, אז הוא ממש נכנס לסוג של טנטרום כזה, ואז הוא נעמד מולנו, ועושה בכוונה פיפי במכנסיים, בתחתונים, ואחרי זה לקינוח הוא גם עושה קפי.
תקשיבי, הילד הזה נלחם בכם מלחמת חורמה. הילד הזה אומר, הבאתם לי תינוקת קודם כל, תתביישו לעצמכם, מי ביקש מכם?
לא, אבל הם אוהבים אותה מאוד.
מה, אין לזה קשר?
הם רק מנשקים אותה ומחזקים אותה.
אין לזה קשר, אבל היא טלטלה את עולמם. אז בסדר, נעזוב את זה. אז עכשיו הוא בגיל, הוא בן 3, שהוא אומר, את לא נותנת לי מה שאני רוצה? בסדר, אני מחרבן עלייך. וזה מה שהוא עושה. זה לא מרגישות, זה ממלחמה. מעניין אותי מאוד איזה טיפוס הילד הזה בכלל.
תראי, זה תאומים זהים, אז זה כל פעם מאוד משתנה. אחיו בתקופה האחרונה מאוד נהיה כזה המנהיג, גם בבית, גם בגן, כאילו, זה לא שחלילה הוא לא נותן לו לשחק עם ילדים אחרים, או ש... אם הם נגיד נמצאים בחוץ, כל אחד יכול ללכת למקום אחר ולשחק עם ילדים אחרים, הכל טוב ויפה. אבל כשהם נמצאים ביחד, נגיד גם בגן אומרים לי את זה כל הזמן, הוא כל הזמן מרביץ לו, נושך אותו, מציק לו, ואנחנו כל הזמן אומרים לו, שאם עוד פעם אחת אנחנו נשמע שהוא עושה את זה, אנחנו נצטרך להפריד ביניהם בגן.
אבל אמרתם את זה המון פעמים ועדיין לא הפרדתם, הוא כבר מבין.
זה התחיל רק עכשיו כזה שהתחלנו להגיד לו, וכבר, כאילו בעלי גם אמר לו, אני אחרי החג אלך לחפש גן אחר, ומי שיעזוב את הגן הזה זה יהיה אתה, ולא
אחיך,
כי אתה זה שמציק לו.
תגידי, אני עוצרת אתכם רגע, לירוני, אתם מתכוונים לעשות את זה גם?
אנחנו כנראה נעשה את זה.
כן.
אני לא בטוחה שזה יקרה השנה, כי לא נראה לי שהשנה יש לי לאיפה להביא
אם
אותו.
אם לא תעשו את זה השנה, תביני.
אוקיי.
שיש עדיין, יש 8-7 חודשים, יש את כל השנה כמעט. אם לא תעשו את זה השנה, התאום הזה יבין באופן מאוד ברור שאתם אומרים ולא מקיימים, שאין מה להתחשב בכם. אז בסדר, אז הם אמרו שהם יעבירו אותי גן, הוא יודע מה זה שנה הבאה, הוא לא מבין מה החיים שלו, מבחינת זמנים. הוא רק יודע שאיימתם, אתם לא מקיימים, אז הוא יכול להמשיך, כי זה לא יקרה בין כה וכה. צריכים להבין, יש בעיה בלהבטיח, איום זאת הבטחה, רק על הצד השלילי, יש בעיה מאוד גדולה בלהבטיח, בלאיים ולא לקיים. הילדים לומדים מזה, המון. הם לומדים שהוא אומר, אז הוא אומר. אז מהיום, כשהם אומרים כל מיני דברים, אני מבין שזה כנראה גם לא יקרה. פשימה לי לעשות מה שהם רוצים. ואז באים ההורים ואומרים, ילד לא עומד בגבול. כי ההורה לא עמד בגבול. ההורה אמר, אני אקביל אותך, אני יוציא את אחיך או אני יוציא אותך, וההורה לא עשה את זה. לכן...
מה אפשר לעשות במקרה הזה בכלל? גם
זה מה שאפשר לעשות, זה הגננת, זה רק הגננת, זה לא אתם. שהיא תפסיק להלשין על הילד, היום מלשינים על הילדים, על כל גרפס, על כל נשיכה ועל כל דחיפה, זוועות על הילדים האלה. עכשיו, היום זה גננות...
טוב, אז יש לנו בכלל בעיה גדולה לגבי זה.
כן, היום זה כבר גננות הליקופטר, לא רק הורים הליקופטר. להגיד לגננת...
אין להם גננת כרגע.
מה?
כן.
רגע, זה לא קורה... זה לא קורה בגן?
כרגע יש איזושהי בעיה, כן, זה קורה בגן, וזה הסייעות האלה שאומרות לנו את זה כל הזמן.
כן.
כי כרגע בתקופה הזאת אין, אין להם גננת כל כך בגן, שזה עוד...
אז להגיד לסייעות, אולי לסייעת המכילה יותר, האדיבה יותר, המחנכת יותר, זאת אולי שואבת את הבנים, להגיד לאחת מהם, תקשיבי, רק תודי לו שמהיום, ברגע שהוא מתקרב לאחיו, אני חושדת שאתה הולך להרביץ לו ולנשוך אותו, וכשאני רואה את זה, אם אני רואה את זה, אני מיד מרחיקה אותו. זה הכל. לא, okay. אותך. מרחיקה אותך. ואני אשים אותך באיזושהי פינת יצירה, או שתעזור לי במטבח או משהו, או שזה, אבל מיד אני מרחיקה אותך. כי אני צריכה לשמור. אני בגן שלי אי אפשר לנשוך ולהרביץ. שימי לב, זה לא שאני צריכה לשמור על אחיך ולהגן עליו. אני בגן שלי אי אפשר לנשוך ולהרביץ פה בגן. ולכן, כן. איך שאני רואה שאתה מתקרב, אני יודעת שזה מה שאתה הולך לעשות. את יודעת מה? שתגיד אחר, שתגיד, אני ארחיק את אחיך ואני אקח אותו איתי. אני אתן לו לעמוד איתי במטבח, אני אשב איתו בפינת יצירה, ואז זה גם לא, את מבינה?
כן.
אז, ואז כאילו, אחיו ייהנה מזה. בדיוק.
כן.
לנסות, לתת לזה כמה ימים כאלה. אולי זה יעבוד כמה ימים, זה לא פעם אחת. זה 6, 7, 8 פעמים כאלה צריכות לקרות. עד שהוא באמת יבין מה באמת, אם באמת מרחיקה אותו, איזה כיף לו, אז לא כדאי לי לנשוך.
נכון.
זה אחד. עכשיו, זה שהוא עומד ועושה פיפי וקקי, את היום תקחי ותדברי איתו ותגיד לו, תקשיב, לפעמים אתה כועס עליי, כי אני לא נותנת לך משהו שאתה רוצה. עכשיו, הרבה פעמים, גם שתהיה גדול אפילו בן 16, גדול כמו עודד, גדול כמו יבנאי, באמת, אני עדיין לא אתן לך דברים, כי אני אמא, ואמא ואבא הם אלה שמחליטים. ואמא ואבא הם אלה שיודעים יותר טוב מהילדים, מה חשוב ומה נכון. עכשיו, היום, אתה כועס עליי, ואתה עושה את הפיפי וקקי במכנסיים שלך. האמת זה יחסה, וזה לא נעים, זה אפילו מעציב אותי. אבל אין לי מה לעשות עם הדבר הזה, מאמי, תגידי לו ככה, זה הבחירה שלך, רק אתה שולט בפיפי ובקקי שלך. וכל זמן שאתה מחליט לעשות בתחתונים שלך, אם תרצה, אני אעזור לך להתנקות, זה הכל.
אז השאלה שלי, אני לפעמים נגיד... אם הוא עושה לי כאילו בכוונה, אני לא אגיד שכאילו אני עושה לו בכוונה גם, אבל אני משאירה אותו קצת עם הפיפי ועם הקקי, שהוא יבין שזה לא
אני
נעים.
אני מבינה, אבל הוא לא יבין, הוא לא ילמד מזה. הוא, ילדים מוכנים לסבול כדי לצאת מנצחים.
הבנתי.
אם אני הולכת עם הילד, תדמי רגע את מה שתיארת לי עכשיו לזירת אגרוף. הוא נותן לך אגרוף, את נותנת לו בחזרה. אני רוצה שהוא ייתן לך אגרוף ולא יקרה כלום. תראה לו, אתה רוצה שאני נקה אותך? ואז זה הופך את הקקי ללא שווה. היא לא מתרגשת, לא יוצא מזה שום דבר, אני לא אתן לה עוד אגרוף, בשביל מה? זה לא מזיז אותה. הבנת?
כן.
זהו, מתוקה. בהצלחה, לירון. אוקיי. תתקשרי עוד שבועיים, תגידי אם זה עבד.
אין בעיה.
ממש להגיד לו, תחזרי שוב, תקשיבי לשיחה הזו. באתר של 103 FM, ותקשיבי למה, מה את אומרת לו, בדיוק מה את אומרת לו. תכתבי, ותעשי את זה. ותעשי, תגידי ותלכי. ועשר דקות אחרי זה הוא יושב במכנסיים, כדי לבדוק אם את מקיימת את מה שאמרת. אז בהצלחה וחג שמח.
חג שמח, ביי ביי.
וכמו שאתם שומעים, תמה השעה הראשונה, אתם יכולים להמשיך ולהתקשר. אוקיי? כי מאירה כאן לקחת את השיחות שלכם ל-1-900-722-103 ובוואטסאפ ל-054-70-103-70. אני פה.
אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM מיכל דליות.
103 FM, כאן מיכל דליות, אנחנו בשעה השנייה שלנו, שעדיין ממשיכה ועורכת מאירה פרץ, וממשיכים ושומרים ומעבירים אותי בדיגיטל ובפייסבוק לייב, מיכל קדוש, שני רומנו ורון שהין, ואיציק אהרון מנצח על כולנו, על מה שנקרא אחראי על השידור. אתם מתקשרים ל-1-900-722-103, ושולחות ושולחים הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. וכבר מחכים לי. שלום.
שלום.
שלום וברכה, ותודה על הסבלנות, ויופי שאת על הקו.
כן. דבר ראשון, רציתי ממש לומר תודה על התוכנית.
תודה.
כל יום שישי אני מקשיבה לזה, וממש מחכים, ומעניין מאוד.
איזה כיף, תודה. תודה רבה, זכיתי.
ורציתי לשאול, יש לי בת בת שנה, והיא, בוא נאמר, מגיל קטן התרגלה להירדם על הידיים, היא בת ראשונה שלי. ובתקופה האחרונה, כאילו, ניסיתי להרגיל אותה לאט לאט לישון לבד במיטה שלה, וזה פשוט נהיה כאילו אירוע מאוד מאוד מתיש. של המון זמן, היא כאילו, קשה לה לשכב ולהירגע ולהירדם.
נכון.
היא קמה וזורקת הקריות, ו... ממש אירוע ארוך.
תראי, קודם כל קשה לה, כי היה לה איזשהו הרגל. וההרגל היה להירדם על הידיים, שיש את חום הגוף של אמא, יש את הדופק, שומעים את מערכת הבליעה, ככה. לפעמים אולי אמא מדברת, מזמזמת, קצת נעה. זאת אומרת, היא הייתה נרדמת בתוך, כמו בתוך ארסל חם, ועוד קרוב לאמא ודופק, וקרוב לדופק. זה תנאים מדהימים ונהדרים להירדם בהם. לא חשוב, כן, גם אם היו תנאים רעים, מתרגלים. ואז זה הופך להיות הרגל. עכשיו אנחנו אומרים, אני רוצה שתרדמי אחרת. שימי ראש במיטה. אין שם את הדופק, אין שם את החום, אין שם כלום. יכול להיות שהשלב הראשון צריך היה להיות שהיא במיטה, כשהגדר הזאת עד למטה, ואת יושבת על הברכיים והגוף שלך קרוב אליה. עדיין מספקת חלק מהחום או מהקרבה שהיא רגילה אליו. אולי, אני לא יודעת. אבל אולי זה היה עובד, אולי גם לא. אבל היא לא מסוגלת להירדם, ואז היא קמה. קמה והיא עושה כל מיני דברים. וכן, מתחילה להעיף ולהסתובב, זה סיפור. אני חושבת שהדרך... אוקיי, אבל תמשיכי, תמשיכי יקירה, ונראה לי מה את רוצה לדבר. אם זה זה, אני ארחיב על זה אחר כך.
כן. אני כן יושבת לידה, ואני שמה עליה יד ומנטפת אותה.
זה לא.
ואני בת... כאילו...
אוקיי.
זה לא שכאילו אני שמה אותה במיטה. כאילו, אני רציתי לה את זה בהדרגה.
אוקיי.
בהתחלה הייתי שמה אותה במיטה, כמה דקות, ויש לה כזה קרית שהיא מאוד אוהבת, עם הקרית, ועשינו חיבוק ביחד עם הקרית וזה. ואז כשזה לא עבד המון זמן, אז כן, לקחתי אותה עליי וזה. ולאט לאט היא התרגלה להירדם במיטה, אבל כאילו זה פשוט נהיה אירוע מאוד מאוד ארוך ומתיש, כאילו לא נרגעת במיטה.
לוקח לך כמעט שעה?
יותר משעה אפילו.
וואו, וואו, וואו.
כן,
עכשיו,
ממש,
כשהיא לא נרגעת, את באיזשהו אופן מגיבה גם?
אני כאילו שוכבת לידה, היא שוכבת במיטה שלה, ואני שוכבת לידה, וכאילו אני שמה עליה יד, ובהתחלה אני באמת כזה צוחקת איתה, וזה מאוד חשוב לי שיהיה לה חוויית שינה טובה. ובאיזשהו שלב, אז אני פשוט אומרת לה, ללכת לישון מתוקה, עכשיו הולכים לישון, מנסה להשכיב אותה שלא תקום.
תראי,
זה פשוט לוקח שעות עד שהיא באמת מוכנה לשכב ולהירגע.
השאלה, היא לא במיטת לול?
כן, היא בלול. אני חושבת לידה כאילו...
אוקיי, תראי, אני מציעה לך, את רוצה לדבר על זה או על עוד משהו?
על זה, בוא נאמר, זה כאילו...
אוקיי.
כל הבעיה שינה, היא עדיין ישנה כאילו... היא ישנה בחדר שלנו, כאילו, שלי, של בן זוגי.
אז בואי תראי, אז בואי תראי. בואי תעשי את זה לגמרי אחרת. בואי נעשה בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבל ותגידי לה, תקשיבי למילים שלי, היא בת שנה, אני יודעת, ותגידי לה כך, פוצ'קוש, או את השם שלה, מהיום, אני אשכיב אותך לישון במיטה, אני אשב פה על כיסא, הבאתי כיסא התרועה מהסלון, ואני לא אענה לך, גם אם תקראי לי ותדברי אליי, אמא לא מדברת, אמא גם הולכת לנוח, לישון, ואני רק שומרת עלייך. זה הכל. שמעה, הבינה חלקים, היא הבינה הכל דרך אגב, זה מלל מאוד פשוט, והיא יצאה לה מהאוזן השנייה. בסדר, שמעה. יבוא הערב, את פשוט תעשי מה שאמרת, את תחבקי אותה, תגידי לה, טוב מתוקה שלי שינה ערבה, הנה הבאתי את הכיסא שלי, או משהו שאת החלטת מה ש... או לקחתי את הכיסא ושמתי אותו פה, אם זה כיסא שהיה בחדר. את אומרת לה, לילה טוב, ואני מזכירה לך, שהאימא, אני לא מדברת. ואת יושבת שם, שעה וחצי, ואת לא מדברת, והיא זזה ימינה, והיא זזה שמאלה, והיא זורקת את הקרית. עכשיו, היא זורקת את הקרית, אם היא זורקת את הקרית, היא תזרוק את הקרית גם מחוץ למיטה?
כן.
אוקיי.
גם אתה מוצא את כל מה ש...
אוקיי.
מרגיע אותה.
אני אומרת, בואי ננסה. אז תוסיפי, ואם את תזרקי את הדברים שלך החוצה, הם יהיו בחוץ. ואז היא זורקת, ואת יושבת ועושה לה ואז היא תתחיל להתעצבן עלייך. למה את לא מחזירה לה את הדברים שלה? ואז בכלל לא יהיה לה גם איך לרדם, כי היא צריכה את הקרית ואת המוצץ. ואז היא תתחיל לפקוט. מאוד. מתסכול, מכעס, מזה שאת לא עונה, את מצטקלי עליה, את לא מתעלמת, היא לא אוויר. את יכולה גם כל הזמן להגיד לה מבחינתי את יכולה לקום ולהשכיב אותה. עוד לא תספיק להגיע לכיסא, היא תעמוד בחזרה. תהי מוכנה לדברים האלה. אחרי, אני לא יודעת מה, 3, 4, 5, 6 דקות. בשקט, תקומי, קחי את הקרית, קחי את המוצץ, שימי אותם במיטה, ותחזרי לכיסא. ואל תקחי את הטלפון לכיסא, שלא יהיה שם אור ודברים כאלה. ותשבי. זהו. עכשיו, אני לא יודעת מה יהיה. יכול להיות שהיא תיקח את הדברים האלה, תשים בפה וזה, ותהיה נורא מתוסכלת ותלך לישון, אבל אני קולטת שיש לך ילדה מאוד חזקה, היא שוב תזרוק אותם. שוב תחכי הפעם 5-6 דקות. הרבה. והיא תפקה, והיא תצעק, והיא תפקה, ואת תעשי ותקומי ותשכיבי אותה, ותחזרי לכיסא, והיא לא תוכל להירדם, כי היא זרקה את המוצץ ואת הזה. ואז את תגידי, את רוצה מוצץ וקרית? אז לא לזרוק. תראי, אז תקומי ותתני, אז לא לזרוק. תקומי ותתני לה שוב, ונראה אם היא תזרוק שוב או היא לא תזרוק. את צריכה להחליט, תראי. אני אגיד לך מה עומד לך לרועץ ולמה זה לא עובד לך. כי את רוצה לייצר אצלה חוויית שינה טובה. תקשיבי, גם אם 4 או 5 הימים הבאים, שבוע שלם, יהיו חוויה ממש לא נעימה, היא תרדם בבכי, היא תרדם אחרי שצעקה עלייך, היא תרדם אחרי שעה וחצי, ממש חוויה לא נעימה. היא לא תזכור את זה. לא לעצמה ולא לך. לא עם זה היא תשב על ספת הפסיכולוגית. הבעיה היא, בדיוק, הבעיה היא שכל הזמן, הרבה מההורים חושבים על הכאן ועכשיו. את חייבת לחשוב 10 שנים קדימה. לילדה הזאת צריכים להיות הרגלי שינה, נורמליים, אחרים. לשים את הראש, לעשות... ולהירדם. ואין לה את זה היום. קלקלנו לה את זה היום. ואת תצטרכי להקנות לה את זה בחזרה, וזה לא יהיה נעים. כי היא רוצה אחרת. היא רוצה על הידיים, היא רוצה אותך. אין מצב, אל תחזרי אחורנית. לא חוזרים אחורנית.
כן.
זה להחליט מה את עושה. ממש. ממש. וברגע מסוים, אולי, למרות שהיא בת שנה, היא כבר מבינה, את יכולה להגיד לה, אם את לא שמה ראש, אם את לא הולכת לישון, אני יוצאת מהחדר. אמא הולכת. אמא צריכה לרחוץ כלים. אמא צריכה לדבר עם אבא. וצאי מהחדר, והיא תפקה נוראות, ותחזרי ותגידי לה, את רוצה שאני אשב? אז שימי ראש ולכי לישון. והיא תעשה לא רוצה והיא תזרוק. תחזירי לה וצאי מהחדר. ותני לה לבכות עוד דקה אחת יותר, לא יותר, שלוש דקות קודם, ארבע עכשיו, ותחזרי ותגידי, את רוצה שאני אשב? כן, אמא. תגידי לה, אמא, את רוצה שאני אשב? שימי את הראש לכי לישון, אני אשמור עלייך. ובואי נראה, מתי היא תבין שאם היא רוצה אותך, היא צריכה לשים את הראש.
כן.
אנחנו רוצים לייצר מצב שבו הילדה תבין שכדאי לה לשים את הראש וללכת לישון. והיא תבין את זה רק אם את תייצרי מצב שכל זמן שהיא לא הולכת לישון הוא מצב שלא נעים לה. ככה לומדים. זה, זה, זה בדיוק מתאים גם למי שאמרה לפני כן, בין, בין שלוש, לא חשוב באיזה גיל, בין שש, בין משהו ש, שהוא בודק. ברור שהוא בודק. גם פה היא תבדוק. אז תגידי לה, את רוצה שאני אשב? שימי ראש. ואם תעמדי או תזרקי עוד פעם, אני אלך. אני צריכה ללחוץ כלים, אני צריכה לדבר עם אבא. אני אצא. וברגע שהיא זורקת הקרית, תצאי. כשאת יודעת שהיא בוכה, כי היא רוצה אותך בחזרה, תתני לה קצת לבכות, תבואי, תעמדי ליד החדר, ותגידי, את רוצה שאמא תשב פה? היא בת שנה, כן, היא עוד לא, תגידי, לשים מראש, לכי לישון. וזה יהיה קצת יו-יו.
כן.
תראי, זה, אין ברירה, את יודעת, אני קצת, בא לי לפעמים להגיד, אנחנו מקלקלים, אז התיקון עולה לנו, וגם לילדים. אבל זה לא נורא, באמת זה לא נורא. זה לא נורא, והרצון של לייצר לילדים חוויות טובות, חוויות נעימות, חוסם לנו את מה שאני קוראת לו חינוך. אז אני קונה לו עוד ארטיק, אז אני כן נושכבת לידו במיטה, אז אני מבטרת לו שלא יסדר את החדר. מבינה? וזו בעיה. כי התפקיד שלנו זה לא לייצר לילדים חוויות טובות, התפקיד שלנו זה להיות שם, לאהוב, להכיל, ללמד, לשחק ולחנך. ולחנך זה פה ושם גם לשים גבול. מבינה?
כן.
והילדה זורקת הקריות, וזורקת הקריות ואתה מוצץ, בודקת גבולות, גם בגיל שנה, שימי לב. רוצה לראות מה אתה עשי. תחשבי, תחשבי שוב, תחשבי לשיחה, תחשבי אם זה מתאים לך, תראי אם זה טוב לך, אם לא, אז לכי להדרכת הורים, להבין קצת יותר לעומק, גם את הילדה אולי, וגם את העוצמות שלה. יש לך ילדה חזקה. זה טוב.
אנרגטית, כן.
זה טוב.
סתם שאלה קטנה, מעניין אותי, כאילו מומלץ בגיל הזה להעביר אותה לחדר, כאילו לבד, עצמאות, כאילו תעשה לה טוב בעניין הזה? או שזה רק יותר בלבל אותה?
תשמעי, בדרך כלל מעבירים חדר לילד, זה לא יעשה לה כלום. בדרך כלל מעבירים חדר לילד אחר כדי לעשות טוב להורים, לא לילד.
כן,
בוודאי. וזה, אבל... גם, וזה גם ארגומנט, ארגומנט מאוד רציני. עכשיו, זה לא יעשה לה כלום, זה לא יגדל אותה לעצמאות. זה ישאיר אותה לבד. זה יגיד לה, יש לה חדר, ואנחנו בעולם המערבי, ככה אנחנו חיים. אין בזה איזשהו משהו חיובי. הילדה תגדל, הילדה תצמח, הילדה תהיה יותר עצמאית, מה פתאום? הילדה תצטרך ללמוד להיות לבד. למה? כי אני לא רוצה אותה בחדר. יש הורים שיגידו, לא, עזבי, אני לא רוצה לייצר לילדה שתהיה בחדר, זה לא מפריע לי. בבקשה. אין בזה משהו רע.
כן.
אבל אני רוצה אותך גם מחוברת לצרכים של עצמך. נכון, ילדת ילדה, ואת אחראית עליה לעולם, ואת עבודה הכי קשה בעולם, ואת עושים עליה טעויות. אבל את לא הלכת לאיבוד, לא נספגת, לא התעדת, בגלל שהילדה הזו נולדה. ואת חייבת לדעת לשמור גם על הצרכים של עצמך, במגבלות של הילדה והגיל של הילדה וכל הדברים האלה. בהצלחה, יקירה.
טוב, ממש תודה.
בבקשה, בבקשה.
תודה רבה.
כל טוב, בבקשה. אני עוברת לשיחה הבאה. שלום.
שלום,
מיכל,
מה שלומך?
טוב, תודה.
שמי שני, ואני אמא של ליה ועידו. ליה בת 8 ועידו עוד מעט בן 7. ויש לי כמה דוגמאות, אבל אני אתמקד במה שנוכל. אני אתחיל בבוקר.
כן.
הלך שהיה לנו המון שיחות שבבוקר אין הרבה זמן לעשות דברים, ולכן אנחנו מתארגנים בערב, וגם ישנים עם הבגדים של בית הספר.
הם ישנים מהבגדים של בית הספר כדי לחסוך לך את הבלגן של הבוקר.
הם קמים גם מאוד מאוחר, מאוד קשה להוריד אותם מהמיטות.
שניהם הולכים לבית הספר
והם יוצאים, רק היינו שהיציאה תמיד בדקה האחרונה. היא תיזכר להוציא משהו. היום לשם הצורך, ביום שישי שהיא לא צריכה ללבוש תלבוש את בית ספר, היא החליפה רק על הבוקר 3 פעמים את הבגדים שלה. אבל זה לא חייב להיות בגדים, זה יכול להיות גם שהיא נזכרת שהיא צריכה נערת בעפרונות, היא צריכה תיק, ואפילו שאנחנו נדבר בזמן רגוע אחרי שאנחנו צריכים לצאת בזמן, ושכועסים עלינו אם אנחנו מאחרים, ואנחנו לא נעים לנו לצאת
זה לא יעבוד. תראי, הקצוות של היום, הבוקר והערב, הם מאוד מועדים לפירנות. כי שם ההורים קצרים, בערב כבר עייפים ורוצים לגמור את העניין, בבוקר רוצים לא לאחר, או את האוטובוס, או לעבודה, או ללימודים, או כן, זה. ואנחנו במצב, בוא נקרא לזה רגשי, ירוד יותר, נחות יותר, מאשר נאמר ב-4-5 אחרי צהריים, אפילו 6. כי אנחנו בלחץ. והילדים חשים את חוסר הסבלנות. תראי, ילדים מכירים אותנו היטב. והתנהגויות שליליות של ילדים, התנהגויות רעות של ילדים, התנהגויות מפריעות, כי זה מפריע גם להם. כי כועסים עליהם, מעליבים אותם, גוערים בהם, זה לא נעים. ובכל זאת הם חוזרים על זה יום אחרי יום אחרי יום היום. כי הם מצאו שם את ההזדמנות להוכיח לכם שאתם לא יכולים עליהם. את רוצה שאני אצא בזמן? אז אני אשגע אותך עד שאני אצא בזמן. אני שמעתי פעם, אמא ואבא, אמא ובן, בן 14, 14, תכף מחתנים אותו כבר, את החמור הגדול הזה, 14, רבים שעה, בערב תיכנס למקלחת, לא תגידי לי מה לעשות, תיכנס למקלחת עם אסלמך, תפסיקי להגיד לי מה לעשות, אני כזה שאני רוצה, לא, את לא מאמינה, באמת, טוב שהיא לא נכנסת שם, את יודעת לרחוץ אותו איפה, השתגעתי מהדבר הזה, ברגע מסוים, היא צועקת עליו, אז הוא צועק עליה בחזרה, תקשיבי שני.
כן.
רגע, המילים שהוא אמר לו, אני דווקא לא מתקלח לך. זה הכל. לך. זאת אומרת, המקלחת שלו כבר מזמן לא מתעסקת בהיגיינה האישית שלו. כן, יושבת בשביל. על מערכת היחסים שלהם. הוא יוציא לה כל ערב תנשמה עד שהיא תראה אותו מקולח. עכשיו, נשאלת השאלה, מה לך ולמקלחת של נער בן 14? ירצה יתקלח, לא ירצה לא יתקלח. אז הם אומרים, הוא יסריח, בסדר, תנו לו להסריח, ריבון העולמים, מה יקרה? יבוא אליו מישהו ויגיד לו, רבק, יו, אלוהים, אתה מסריח. אז הוא יתקלח באותו יום. לא רק זה, הוא רוצה להתקלח, אבל הוא גם רוצה בינתיים להוציא לה את הנשמה. זאת אומרת, זאת איזושהי הזדמנות, זה איזושהי נקודה בזמן, שאני יכול להרוויח תחושה של כוח.
אין ספק שאת תפס גלי, הילדה מאוד דעתנית, גם ידעו את האמת, זה בסדר, אני מנסה למצוא את האיזון בין העובדה שהם יגלו יביעו דעה לבין
העובדה
שהם לפעמים גם יקבלו אותה.
אז תראי, מכיוון שהם, אם הם היו בני 4-5, בין 3-4-5, הייתי אומרת לך להרים אותם בידיים וללכת. אבל הם בני 7-8. עכשיו, ביום-יום כשהם הולכים לגן, את צריכה להגיע גם לעבודה?
כן.
תראי, קודם כל, אני רוצה להגיד לך, אני ראיתי פעם, זה היה בארץ, איזה פעמיים שלוש, שאני יודעת עליהם, אולי זה היה יותר, אני גם יודעת, ראיתי זה משהו ביוטיוב שמישהי עשתה את זה. אם יש לך קשר טוב עם המנהלת או עם המורה של כל אחד מהם, תביא אותה הביתה. תגידי למורה להיכנס אליכם הביתה ב7:30. מתי אתם צריכים לצאת מהבית?
בבוקר?
כן.
סביב 7:15 בערך, אוקיי. 7:20.
לצאת מהבית לכיוון בית הספר והזה. אוקיי. תגידי למורה להיות אצלכם ב10:50. תגידי לה, אני צריכה את עזרתך, האם את מוכנה?
קשה לי להאמין שמישהי מהם
נכון, תתפלי, אולי, לא יודעת מה להגיד לך, לא יודעת מה להגיד לך, מיכל דליות אמרה, ואז המורה באה, נכנסת ואומרת לי, עידו, אני מבינה שיש פה בעיה של להיות מוכנים בזמן, אני באתי לעזור לכם, אני מבקשת לקום, להתלבש וללכת, לבוא איתי לבית ספר.
אני קצת הולכת לכיוון של מה שאת אמרת, כי שנה שעברה, כשהייתה את מורה של כיתה א', ביקשתי ממנה שהיא תקליט את עצמה, אומרת לליה, ליה תעשי את מה שאימא אומרת, זה נכון, כי הייתי מוצאת את הרב, הייתי על שיעור הבית, אם צריך לעשות את העמוד הזה או לא.
וואו. וכשהשמעת את זה לליה, מה הייתה התוצאה?
הייתה אופה. כי המורה אמרה שכן, אבל כשאני, אז לא, אבל אני אמורה להיות דמות שהיא אמורה להקשיב לה.
נכון. אבל זה העניין, אבל היא בטח מקשיבה לך מדי פעם במשך היום, מקבלת את סמכותך קצת פה, קצת שם, ואת גם מגיבה אחרת, אבל בבוקר כבר אין פה סמכות, כבר אין גדול, כבר אין פה גם גבול. זאת אומרת, מה? איך? כבר הם לבושים כבר בגדי בית ספר. כן? עכשיו, ואת צריכה גם ללכת לעבודה. תקשיבי, אני הייתי עושה פה משהו אחר. אני הייתי מארגנת, אם יש סבתא פנויה, עם סבא פנוי, או בייביסיטר פנויה, או נערה בבגרויות שאולי לא הולכת כל יום לבית ספר, או נער, לא יודעת, מישהו, שהילדים גם מכירים, הייתי מארגנת אותו ליום הראשון של החזרה מחופשת סוכות. כי הרי אין טעם לעשות את זה היום, יום ראשון בחופש 10 ימים. נכון?
אני אגיד לך מה העניין, אנחנו נשים אותם, הם לא נמצאים במרחק של ליד בית ספר. אז כאילו הפתרון הזה הוא פחות אפשרי, כי אנחנו חייבים להסיע אותם. אנחנו חייבים להיות אלה שהם רואים אותם ולא שמישהו אחר ישים אותם, וסבא וסבא שלהם וגם...
למה צריכים שההורים ישימו אותם?
כי זה מרחק, זה לא מרחק הליכה.
אוקיי, צריך מישהו עם אוטו? עכשיו, רגע, נגיד שסבתא, למה סבתא לא יכולה להביא את הילדים לבית ספר?
שאלה טובה, אני גם שואלת את עצמי במשך 7-8 שנים.
לא, 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 לא. אז תקשיבי, אז הבן אדם שאת צריכה למצוא, זה בן אדם שיש לו אוטו ויש לו רישיון, והוא מתחת לבית.
אוקיי.
באמת, כשעובדים על הדבר הזה, זה נקרא, מייצרים תוצאה הגיונית. כשעובדים על הדבר הזה, מתכננים אותו, זה פרויקט. ואז, בערב החג, אומרים לילדים, תקשיבו טוב ילדיי, חוזרים אחר לבית הספר. ואני זוכרת עוד מפני החופשה, שכל בוקר היה פה סיוט. קומו, בואו, צוץ, צריך שיחו שיניים, צריך לצאת בזמן, לא, 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 תקשיבו. דן לא רוצה לריב איתכם כל בוקר, לא רוצה. ואני גם לא רוצה להיות בלחץ כל בוקר, לא רוצה. אני צריכה לצאת בזמן. האדון שלי, המפקד שלי, זה השעון. שיהיה לכם ברור, אני... ב7:15 יוצאת מהבית. אם אני רואה ב7:10 שאתם לא מוכנים, איפה אבא דרך אגב? או אמא שנייה? איפה אבא?
אחד מאיתנו יוצא ויוצא מוקדם, והשני כבר יצא.
מצוין, איננו. אוקיי, זה מצוין, זה בסדר גמור. אם אני רואה 10 דקות קודם, שאתם עדיין לא מוכנים, וממש, ולא יושבים במטבח עם השוקו והפטיבר, לא יודעת, משהו, עדיין לא מוכנים. אני מטלפנת, אני מזמינה את רינה, היא תבוא ותהיה פה וכבר תיקח אותם לבית ספר. כי באמת, אני עושה את זה כדי לא לריב, אני עושה את זה כדי לא להיות בלחץ, אני בלחץ זה לא טוב לי לבריאות. אני עושה את זה כדי לשמור עליכם עם יחסים טובים. לא רוצה את הסיפור הזה כל בוקר, לא נעים לי. רק שתדעו. עכשיו, תדעי לך שאת ב7 מטלפנת לרינה. תדעי לך. רינה צריכה לעמוד סטנדביי. זה שאת אמרת מה הולך לקרות, לא גורם להם להשתנות. מה כן גורם להם לשנות ולהשתנות? זה שהם מבינים שאת עושה מה שאת אומרת. ולכן צריכים להיות המצבים האלה שאת עושה מה שאת אומרת. ולכן, ב7, את אומרת, ילדים דים, אתם מוכנים? כי אני צריכה לידע את רינה אם היא קופצת, כן או לא. לא, רגע, אימא, מה, וזה. טוב, חברה לך, אני לא יכולה מתוקים, תתקשרי לרינה. עכשיו, אני לא יודעת מה יקרה בבית. מישהו מהילדים יגיד, לא, אימא, לא, לא, הנה, אני מוכן, וזה, תגידי, סבבה, אין בעיה. מי שמוכן, אני אקפיץ אותו. אבל אני פשוט יוזאת הזמן. את גמר, את לא מדברת איתם. לא, לך, צריך שיניים, לא. אין דיבור על הדבר הזה. אם אחד מהם מוכן, את ב7, ואת רואה, ליה לא, ליה לא תהיה מוכנה. אולי עידו. קצת תלחץ, ליה לא. ליה עובדת איתה חזק.
ליה... אז במצב הזה את ממליצה לצאת עם אחד והשני...
כן, כן, כי זה לא איפה ואיפה. אני יוצאת בזמן, מי שמוכן שיצטרף אליי, בכיף. אף אחד פה לא בעונש. אבל מכיוון שליה לא מוכנה כשאני יוצאת בזמן, ואני לא משאירה ילדה בת 8 לבד בבית, רינה מגיעה. ולכן ב7:10 רינה מגיעה, ואת אומרת, ביי מתוקונת, להתראות, זה הכל. ואת יוצאת. ואם עידו עד אותו רגע, גם כן לא היה מוכן, ואת אומרת, ביי ילדים, רינה פה, אני יוצאת מתוקים, שיהיה לכם יום מקסים, 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 ואת יוצאת, יכול להיות שעידו ירדוף אחריך. תגידי לו, מה הקטע, מאמי? אומר, לא, אמא, לא, אוהב זה, תגידי לו, שאני אקפצחה לבית ספר? אומר, כן, תגידי לו, אני מחכה למעלית, רוץ תבין עליים. זה הכל, קצר, ענייני, בלי תוכחה, בלי הפקת לקחים. הפקת לקחים זה מהחיים, זה מהמציאות, זה ממה שאני עושה. זה לא מה שיחות שאני משוחחת עם הילדים. הם מזמן כבר יצא להם, הם מזמן כבר פיתחו חרשות למה שאני אומרת. אני קוראת לזה...
לא לעשות אותם, גם לא לעשות את האחרי.
מה, סליחה?
גם לא לעשות את השיחות של אחרי.
לא, מה פתאום, בשביל מה? מה, הם לא הבינו? בשביל מה? לא, okay. לא, לא, הדברים האלה, שוב את מייצרת את מה שהנער בן 14, שוב את מייצרת משהו שאפשר לעבוד עליו עם אמא. כבר השיחות האלה עכשיו יהיו שוות הכל. רק בשביל השיחות האלה אני אעשה את זה, ככה אני מעסיק את אמא שלי ואני מראה לה וזה אני ואני לא, וזה סיבה להמשיך.
אז רציתי לתת את החוד זווית. ליה, על אף שהיא בת 8, היא באופן עקרוני בוחרת גישה מאוד תינוקית, היא מדברת כמו תינוקת, היא מתנהגת כמו תינוקת. לפני יומיים היא הייתה אצל חברה, של החברה יש אחות בת 2. ליה רצתה מדבקה, מדבקה של חד קרן, ואמרתי, אנחנו צריכים ללכת, היא נזרקה את עצמה על הרצפה, והבת 2 עשתה את אותו דבר בדיוק.
כן.
זה קצת היה מביך בשבילי, למרות שלא משנה מה, זה קצת שיקף לה את המציאות, ואז אמרתי לה, ליה, את רואה, גם מי עשתה את מה שאת עשית, אבל היא בת 2, אז בואי קומי ונראה לה איך מתנהגים, וזה לא עזר. היא נעמדה בצד, היא התיישבה, אפילו שחברה שלה רואה אותה, היא התיישבה בצד בברוגז למשך איזה 3-4 דקות.
ואז, איך היא קמה בברוגז, איך הלכתם הביתה בסוף?
אני לא התייחסתי לברוגז, דיברתי עם האמא שהייתה שם קצת בצד, קשקשנו, ואז אמרתי, טוב, בסדר, אנחנו הולכים, ואז היא איכשהו קמה וראתה שלא מתייחסים לזה, לא היה קצת קל, אבל לקח לו קצת זמן עד שהיא יצאה החוצה.
כן.
פשוט החברה באיזשהו שלב, מאיזושהי סיבה נתנה לה עוד מדבקה תוך כדי שדיברתי עם האמא, ואז היא כבר יצאה החוצה.
אוקיי, זאת אומרת, היא ריצתה אותה. אוקיי, גם מצבים כאלה, גם מצבים כאלה קורים, וזה בסדר. עכשיו, תראי, ההתנהגות טובה או רעה, ממשיכה כל הזמן, שוב ושוב ושוב. עכשיו בואי נדבר על התנהגויות רעות. כועסים על הילדים, גוערים בילדים, תופסים ביד את הילדים ולוקחים אותם לאוטו בכוח, ילדים יותר קטנים, כועסים עליהם, די כבר! ואז מדברים במילים לא יפות ומצטערים, טיפש אחד, הצלן אחד, טומטם אחד, בשביל מה באת? אני יודעת, אומרים את זה. אני יודעת, אני יודעת כמה זה קשה להיות הורים. וכל הצדקנים יגידו להם, ואין צדקן שלא קרה לילד, הצלן אחד, טיפש אחד, תקום. נמאס לי ממך. נו, אני לא מכירה את זה. בכל אופן, מה שרציתי להגיד זה, כל התנהגות ממשיכה, שאני כי תקשיבי טוב, כי מי שהוא מזין אותה. זה כמו הפוסט שאני העליתי היום בעמוד פייסבוק שלי, מרכז מיכל דליות. מי שאין לו, תעשו שם לייק. על ילד שסבא אינדיאני מספר לו מעשייה, והוא אומר לו, אתה יודע, אולי את מכירה אותה. בכל אחד מאיתנו יש שני זאבים בתוך הגוף פנימה, בנשמה. יש את הזאב הרע, שהוא הרוע, האלבון, הלא לראות את האחר, השוחד, החטאת, המכות, אי הנעימות, כל הדברים האלה. ויש גם את הזאב הטוב, המכיל, העוזר, העושה דברים טובים, המבין את האחר. זה שני הזאבים, ושניהם תמיד נלחמים בתוכנו. אז שואל אותו הילד, סבא, ומי מהזאבים מנצח? והסבא אומר לו, את מי שאתה מאכיל. עכשיו, התנהגות רעה ממשיכה, כי אנחנו ממשיכים להאכיל אותה. אנחנו מזינים אותה. די, קומי, לא, נגמר, נמאס איתך. כמה פעמים, את רואה שזה קורה? השיחות האלה מעל הראש, אבל השיחות התוכחה האלה, אני מדברת על זה, אני מזינה את זה, אני מועסקת על ידי הדבר הזה. זהו, זה רווח פסיכולוגי של הילדים, שאני מועסקת על ידי הדבר הזה. ולכן את צריכה לחשוב, ושני, או לקנות את הספרים שלי, או ללכת להדרכת הורים, קצרה, 4 מפגשים, כדי לדעת באיזה מצבים אני לא מזינה את זה, כי לפעמים חייבים להגיב. את לא יכולה להגיב שהילדה מרביצה למישהו, או נושכת למישהו. ובאיזה מצבים אני גם יכולה לא להגיב, או להגיב אחרת. ומזה, אם אני מגיבה או לא מגיבה, או מגיבה אחרת, הילדה תלמד שאין טעם להמשיך בהתנהגות הזאת. זה, על זה אנחנו עובדים, זה הקוגנטיבי התנהגותי. גם שלנו, ההורה, שמבין את מערכת היחסים, את מה שקורה ומשנה את התגובה, וגם הילד, שבגלל התגובה האחרת, מבין ש... כמו הילד בן 14, תפסיקי להגיד לו כל ערב התקלח. אתם תפסיקו לריב, זה הכל. ואז הוא יכנס את כלל.
מה הזאת שמצורך אם אני לא אגיב לה אל מול חברות, בסוף חברות, הן יעירות לה הרבה פעמים, למה את מדברת ככה, למה את מתנהגת ככה. השאלה איפה אני מתערבת בשביל שהיא לא...
את לא, תראי, את צריכה להתערב כשזה קורה ככה לידך. וצריך להחליט איך, בכל מיני סוגים של מצבים, כל מיני דברים, יהיו כל מיני תגובות אחרות. תלוי איך היא מתנהגת ליד חברות. אבל מה שקורה עם חברות, זה ניתן לה ללמוד מהחברות. שמי, אם את שם, ואת חושבת שאת צריכה להתערב, כי זה התנהגות ש... לא עוברת בלי, בהתעלמות. יש הרבה התנהגויות שיכולות לעבור בהתעלמות, ואז לתת לחברות רק להגיב. ושם היא תלמד הרבה יותר מהר. כי את מבינה? כי אם היא עושה את זה כדי להרוויח את זה ממך, היא עושה את זה ליד חברות ואת שם, אז אולי זה עבורך. צריכים קצת להיכנס לעומק פה שני.
אוקיי.
בהתנהגויות השונות. כדי לעזור לילדה, להיגמל, להיפרד מההתנהגויות התינוקיות האלה. כי קריאה כנראה הם שוות לה.
בסדר, אני יכולה לשאול שאלה אחרונה
לידו? אני צריכה לצאת לפרסומות שני.
בסדר.
צריכה, תדברי, אבל תשארי על הקו, מאירה רגע תדבר איתך, בסדר? אל תסגרי, מאירה תשוחח איתך. וחבר'ה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, ואתם ממשיכות להתקשר אליה 1-900-722-103, או ממשיכות וממשיכים לשלוח הודעות או וואטסאפ ל-054-70-103-70, ואני ממש תכף חוזרת. היי, אני כאן, מיכל דליות, חזרתי, אנחנו ברבע האחרון שלנו, והנה יש שיחה. שלום.
שלום, מיכל.
היי.
קודם כל, כיף לשמוע אותך, כל שישי, ממש, ממש כיף.
תודה רבה.
מלמד ומוסיף המון.
תודה רבה.
אני מספרת לך על הבת שלי, שהיא בת שש, שאני אנסה להגדיר את זה בצורה... שהיא הולכת לישון בלילה, כמובן שאנחנו קוראים סיפור ומסיימים, ואני יוצאת מהחדר, ואני יודעת שההירדמות שלה תהיה מלווה באוננות.
אוקיי.
Okay. עכשיו, זה, על פניו זה לא מפריע לי, אני יודעת את זה, אנחנו גם דיברנו על זה. מה שכן זה גורם בהמשך, זה שהיא מרטיבה. היא עדיין, היא בגיל שש, ועדיין, מרטיבה.
מתי?
לא פעם ולא פעמיים. לאורך כל הלילה. גם אם אני אעיר אותה ב-11 בלילה, ולפעמים היא תהיה כבר רטובה ב-11 בלילה, אבל אם אני לוקחת אותה ואנחנו מתפנים בשירותים, זה לא משנה אחרי שעתיים שלוש, זה יקרה שוב ושוב ושוב. לפעמים זה יכול לקרות 3-4 פעמים בלילה.
אוקיי.
עכשיו, היא יודעת שהיא עושה את זה. זה לא שינה עמוקה. היא מודעת למעשה הזה?
איך היא מודעת? זאת אומרת, מתי אנחנו יודעים? איך אנחנו יודעים שהיא מודעת?
אני אגיד לך. קודם כל, כשאנחנו מדברים על זה, היא אומרת, אמא, אני יודעת שאני עושה את זה. אנחנו קוראים, קודם כל,
אני יודעת.
אנחנו קוראים קפיצות. אנחנו מגדירים את זה כקפיצות.
אבל רגע, יקירה, את משייכת בין האוננות להרטבת הלילה?
כן, האוננות הזאת חוזרת גם באמצע הלילה, והיא מובילה להרטבה בסופו של דבר. גם מבחינה פיזיולוגית אנחנו מבינים את זה, שיש איזושהי...
קראת על זה קצת משהו? בדקת את זה? זאת אומרת, כי אני לא מכירה, ואני אגיד לך גם למה, אבל תכף כן נדבר. האם האם באיזשהו אופן באמת את יודעת שיש קשר פיזיולוגי בין האוננות והגירוי שם שלה, של הדגדגן, ומה שקורה כן, שם, כן, לבין הרטבה?
נכון.
יש קשר? כן,
יש קשר.
פיזיולוגי?
פיזיולוגי.
הבנתי.
עכשיו,
אוקיי.
גם האוננות, עכשיו, האוננות על פניה היא לא בעיה, כן? אין לי בעיה אם זה ילד...
אבל אני אגיד לך למה היא כן בעיה כרגע.
אוקיי.
למה כן? תראי, למה היא מאוננת? אנחנו קוראים לזה מאוננת כי אין לנו מילה אחרת. היא לא עושה את זה לצורך גירוי מיני, אוקיי?
ברור, זה להפחית חרדה, זה להרגיע.
אני לא יודעת, למה להפחית חרדה? ישר אנחנו הולכים לדברים חזקים. זה חתיכת הרגל שלפעמים מתחיל בגיל שנה, שנתיים, שלוש. זה קורה אולי לפעמים כשמורידים את החיתול וגומלים את הילדות וגם את הילדים. הם נוגעים לעצמם בפות, היא נגעה, שזה הללויה. עוד משהו חדש, כמו שמחטטים באף, כי יש שם חור וזה נורא מצחיק, אפשר גם לחטט בפות ולהכניס את האצבע לתוך הווגינה, אף שזה נורא מצחיק, אבל רגע, זה גם ממש נעים, וואו, ממש נורא נעים.
היא אומרת לי, זה גם, היא אומרת לי, אמא, זה פשוט נעים לי.
נכון, וזאת ההתמכרות, זו העניין, זה, תקבילי את זה למוצץ. הילדה הזאת יש לה הרגל, יש לה התנאיה, אפילו בלילה. יש ילדים שבלילה עושים עם הידיים על המיטה ככה, כאילו עירות, דוחפים מוצץ לפה ונרדמים בחזרה. אם במקום לדחוף מוצץ לפה, דוחף את הידיים לפות.
נכון.
אותו דבר. עכשיו, זה לא אין לנו בעיה, יש לנו בעיה. הבעיה היא שזה הרגל, אוקיי? אולי ברגע מסוים ירגיע אותה, אבל לא, אבל כרגע, הוא גם, אנחנו מגיעות למסקנה, אני לא מכירה את זה, אני מסתברת על מה שאמרת, שהוא מגרה את המנגנון של ההשתנה, והיא משתנה בלילה, קו שלוש פעמים, ארבע נכון, פעמים.
נכון, וכבר ילדה זאת... גדולה, זה גם כמות לא מבוטלת.
וזה גם לא לעניין, איך היא הולכת, נכון. איך היא תלכת טיולים כיתתיים,
היא
אתה
לא,
לנו
זהו,
משהו.
שאנחנו רוצים לשלחים,
נכון.
לשלחנו דודות שהיא רוצה ללכת אליהם.
נכון, ולכן, ולכן, נכון. עכשיו, אני רוצה שאלה שהם מקשיבים ולא מכירים את זה, גם תבינו. ואז יש מצבים שהילדה גוערים בה, והיא לא מרגישה, והיא הולכת לשם, והיא נוגעת לעצמה, והיא פשוט מרגיעה, ממש תשבו את זה למוצץ. דרך אגב, יש ילדים שבמקום לעשות את ה... לגעת בשפתיים ובדגדגן, כי זה נורא נעים שם, יש שם המון כלי דם והמון עצבים, נורא נורא נעים. יש ילדים שממוללים את תנוך האוזן. יש ילדים שמסובבים את השערות על האצבע, זה אותו דבר. אנחנו בעולם המערבי החצי מופרע ישר לוקחים את זה למקום לא נכון, זה המקום המיני, זה לא, אבל כן, בגלל שזה פוט וזה לא תנוך האוזן וזה לא השערות, בגלל שזה פוט זה יוצר בעיה, בוא נקרא לזה חברתית, אוקיי? נכון? עכשיו אצל הילדה זה גם מגרה או גם יוצר בעיה פיזיולוגית, והדרך בעיניי, לגרום לזה להפסיק, זה לגרום לה להפסיק לאונן.
אני כאילו לא רוצה לעשות לה מזה סרט שזה לא טוב.
אני גם לא רוצה, קודם כל,
אם
לא...
זה מרגיע אותה, ואם זה עושה לה נעים והיא נרדמת.
אז בואי ניתן לה משהו, לא אבל בואי ניתן לה משהו שיחליף את האוננות. בואי ניתן לה תחליף.
אוקיי.
אנחנו לוקחים ממנה את יכולת ההרגעה הזאת, כי אנחנו מבינים שזה בעייתי. זה בעייתי בגלל שהיא משתנה, וזה יהיה בעייתי חברתית אחר כך. איך היא תרגיע את עצמה בגיל יותר מבוגר? בואי נחליף את זה. ולא צריכים להגיד לה, זה רע, זה, למה להפחית הילדה?
איך להסביר לה להפסיק את זה?
להגיד לה, מאמי, תקשיבי, תקשיבי, בגלל שבלילה את עושה לך נעים בפיפי, אפילו לפעמים בלי להרגיש, זה מגרה את השתן, את השתינה, את השתן שבתוך השתפוחית. את יודעת מה, תגידי לה, יש לנו שתפוחית מאוד קטנה, מאוד כזאת, היא בתוך הבטן שם, בפנים, בפנים, פה, תגיעי לי, פה, 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 תגיעי לי, תגיעי לי, את יכולה גם לגוע אצלך, ושם הכל המים, והמרק, והארטיקים, והכל ממלא, ונהיה מזה הפיפי, השתן, הפיפי שאנחנו משתינות, כן, השתן, הנוזל, זאת הבעיה שלנו, אנחנו אומרים פיפי גם לפות, ופיפי גם לנוזל, זו בעיה, אין את זה במקומות אחרים, לא חשוב, בכל אופן, מנסים לעקוף את כל האי-נעימויות שלנו ויוצרים עוד יותר בעיות. ובלילה, בגלל שאת עושה לך את הנעים בפיפי, בווגינה שלך, תתחילי להשתמש במילה וגינה. בגלל שאת עושה לך נעים בפיפי, פה, בווגינה, בפוט, קוראים לזה פוט. זה גורם לפיפי שלך, לשתינה, לצאת החוצה. לשתן, לצאת החוצה. זה...
היא יודעת את זה.
לא, אז תגידי לה, בגלל שאת עושה את זה, וזה גורם לך, תחזרי על כל התהליך, ואת עושה את זה בבבבבבב, וזה עושה לך נעים, אבל אז זה גורם לכל השתן לצאת החוצה. זה בעיה שהשתן יוצא החוצה, באמצע הלילה, זה בעיה. ולכן, מה מושקע? אנחנו מהיום נרגיל אותך לעשות נעים במשהו אחר, ולא בפוט. כי מהיום אנחנו קוראים לזה פוט, זה לא פיפי, זה פוט. הפיפי זה מה שיוצא, חוצה. ותחשבי, צריך להיות מאוד מחושב, תשקיעי בזה מחשבה. דברי עם חברות, לכי אולי לפסיכולוג, תסתכלי לדוקטור גוגל, למרות שתקחי אותו בערבון מוגבל, אבל תקראי קצת. אולי על חוויות של אנשים. תחפשי הכי טוב באנשים שעברו מצבים דומים. ויכול להיות שזה מאלץ אתכם, במשך כמה לילות, לישון על מזרון לידה. לא לישון בכלל כל הלילה. יכול להיות. ולהחליף את זה, ולהגיד לה, פיצקי, יש כל מיני תחליפים, ואנחנו רוצים לעזור לך, מכיוון שזה מרגיע אותך, זה כיף, כל ילד, כל מבוגר, גם צריך משהו שירגע, מה אבא לא נרגע בטלוויזיה, מה אני לא נרגעת בטלפון, כל אחד צריך שיהיה לו משהו של להירגע, אז זה יכול להיות, ותחשבי טוב, על אופציות, קודם כל, את יודעת להגיד לה, את יודעת מה, תחשבי על זה גם את. ותשלחי אותה, תדברי על זה בצהריים, ואז תחזרי לזה בערב. פיצקי, חשבת? יש לך רעיונות לאיך אפשר להרגיע אותך במקום לגעת בפות? ולא יהיו לה. לא יהיו לה. ואז תגידי לה, זה יכול להיות בובה עם שערות, זה יכול להיות כדור, זה יכול להיות שתגיע לך באוזן, זה יכול להיות לא יודעת, כל מיני דברים, תחשבי.
הבנתי.
זה יכול להיות...
ורגע, אם אני עכשיו אלך וישכב ליד המספר לילות, מה מונע ממני בעצם, מה מונע ממנה בעוד חודש מהיום, לחזור לזה,
כי זה הרגל. כי זה הרגל. ואם אני אצליח להרגיל אותה, להירדם, על ידי זה שהיא ממוללת משהו אחר, אני ממשיכה לתת לה את הדבר הזה למולל בו. היא לא צריכה לחזור לפות.
Okay.
זה לא, העניין הוא לא שאני שוכבת לידה. העניין הוא שאני נותנת לתחליף שמהיום הוא זה שירגיע אותה. הוא זה שיאפשר לה להירדם. גם כשהיא מתעוררת בתוך מחזורי שינה. במקום yeah. לשלוח את היד לפות, היא תשלח את היד לדובון הסעיר. לכדור הגדול הקווצ'ר הזה. תעת שעושים כזור שם כזה... נהיה קווץ' בידיים, כמו סמרק או משהו כזה. מבינה? או כי היא עושה משהו מאוד מאוד גופני. זה ממש משפיע עליה גם, גופני. אז אולי זה משהו אחר. אולי זה פיסת משי או משהו כזה, זה גדול, שהיא שמה על הפנים, והיא על הלחי, על הלחי, על הלחי, על הלחי. מבינה? ואז יש בזה גם משהו תחושתי. צריכים לחשוב, וצריכים לראות מה עובד. וצריכים להתחיל להיות ערים ולראות את היד שלה הולכת לשם ולהזיז את היד ולשים אותה על המשי, על הכיפוד, על הכתיפה, על הפרווה.
אוקיי, אני מוכנה לנסות.
תראי.
אני דווקא הלכתי יותר על הסחטנות, אני דיברתי איתה על ה... כאילו, אני, באמת, אני לוקחת אותה כמו ילדה גדולה.
כן, אבל לא, מה שעושים, אבל מה שעושים מתוך שינה הוא לא דווקא. מה שעושים
לא,
מתוך...
חלילה, זה לא, אני יודעת, אני מבינה שזה נעים, והיא גם אומרת לי זה.
לא, אמא, אבל מה אמרת? אמרת, סחטנות?
זה לא, סחטנות. מהשכל, לדבר על השכל.
סחלטני, כן.
דברתי איתה על השכל.
כן, לא.
אני מסבירה לה את המצב, היא ילדה גדולה, ילדה בוגרת.
אבל בתוך שינה, השכל לא עובד.
אבל הבעיה שהיא גם לא רק בתוך שינה, גם מבחינת שהיא נכנסת לישון, ואני יודעת, והיא יודעת.
כי, אבל זה... היא יודעת, אבל היא לא מצליחה להתגבר. כי זה התנאי שלה להירדמות, היא לא מצליחה להירדם בלי למולל בפות. זה מה שמרגיע אותה מאוד.
כן.
את צריכה למצוא לה תחליף.
גם מצד שני, אני לא רוצה ליצור אצלם, אז כאילו, איזשהו פחד
מזה. אבל לא אמרנו שום דבר, המלל שאני אמרתי, אין בו שום פחד. הוא מלל שאומר שאנחנו חייבות להפסיק את זה בגלל השתן, מאמי. אי אפשר. כן. ממש אפשר, את מגרעת לשלפוחית, את משתינה כל הלילה, זה לא טוב, יש לך הרגל לא נעים, בוא נעשה הרגל חדש, בוא נעזור לך להירגע אחרת, מה אמרתי פה רע? מילה רעה לא הייתה פה, מילה של פחד לא הייתה פה.
לא, כן, אבל אם זה נעים לי, אז למה זה בעצם...
מכיוון שזה גורם לך להשתין מתוקונת, וזאת הבעיה. מה, תציל את יול עם כל הכיתה ותשתיני? מה, תלכי לישון אצל, מה, תלכי לישון אצל יעלי ותשתיני? לא, פוצקוס. אנחנו צריכים לבטל את הקשר הזה. אבל אני יודעת שזה נורא נעים לך, אז בואי, אני רוצה לתת לך משהו אחר נורא נורא נעים. בואי נחשוב, מה זה יהיה? כן, ככה מדברים אל ילדים. אני חייבת לעזור
להם. אני יכולה לשאול עוד שאלה?
נראה אם אני אספיק, יש לנו 3 דקות.
אוקיי.
כן.
יש לה אחות קטנה בת שנה. והיא, מהיום שהיא נולדה והגיעה הביתה, יש ביניהם יחסים מאוד לא טובים. והיא גם אומרת לה, הגדולה אומרת לקטנה, אני שונאת אותך, היא רוצה לפגוע בה באלמנטים מסוימים, היא דואגת שיהיו דברים קטנים על הרצפה, היא אפילו תוקפנית, זאת אומרת, היא יכולה להעיף דברים.
תקשיבי מה את עושה. תקשיבי מה את עושה. שונה לגמרי מכל מה שעשית עד היום. הכי שונה בעולם, ואני חוזרת על משהו שדיברתי עם האמא הקודמת על הנושא של התגובות שלנו ממשיכות להזין את ההתנהגות. את תבואי אל ביתך, ואת תגידי לה כך, מיכלי, ממה שאת אומרת ועושה, אני מבינה שאת לא אוהבת את יעלו שלנו, לא אוהבת אותה. עצוב, אבל קורה. הקטע הוא שאת אומרת לה דברים מאוד מעליבים, ושאת גם עושה דברים שמאוד מסכנים אותה. אני רוצה להגיד לך, אני לא יכולה לגרום לך לא להגיד לה את הדברים הרעים האלה, נכון, הפה שלך ברשותך. אבל מה שאני יכולה זה באותו רגע להגן ולנחם את הילדה שפגעת בה. גם אם זאת תהיה חברה, אני אעשה אותו דבר. ולכן מהיום, כשאת תגידי ליעלי דברים מעליבים, דברים קשים, בוא תש... אני אפילו לא אגיב אלייך. לא אגיב אלייך, את בחרת זה, את אמרת. אני אקח את יעלי ואני אלך לנחם אותה. זה הכל. אחרי שתי דקות, היא תבדוק אותך, היא תבוא לתינוקת ותגיד, אני שונאת אותך, את מגילה. אל תסתכלי עליה, אל תביטי מבט, אל תשני את הבעת הפנים שלך. תרימי את התינוקת, ולא חשוב גם הידיים שלך מלאות סבון, כי לא יודעת מה, מריחות מירקות כחתך צלט. תרימי את התינוקת, קחי אותה לחלון. תגידי לה, יא אלוש, אמא פה. מאוד אוהבת. בואי נסתכל בחלון ונראה אם יורד היום גשם. יורד או לא יורד? עכשיו, אני לא יודעת מה תעשה הגדולה. מה היא תעשה במצב הזה?
היא יכולה להיות אפילו קצת
עוקפנית.
יכול להיות. הנה, שוב
פעם אתם
איתה, הנה, אתם רוצים רק אותה, אתם מנחמים רק אותה.
תגידי לה, כשיהיה צורך, אני נחם גם אותך, מתוקה. את רוצה לעמוד לידינו להסתכל בחלון גם? בלי להיבהל. ישר תעני, כשיהיה צורך, אני נחם גם אותך. רוצה להסתכל, את מבינה? אני ישר לוקחת אותה, אין, אני לא איתה בריב. אני לא איתה בריב, ואני לא איתה בהפקת לקחים, ואני לא איתה בסחלטני. אין סחלטני אצל ילדים. יש תובנות. והתובנה היא, עם הזמן, שלא כדאי לה להגיד את הדברים האלה לאחותה, כי אם הוא יצאת מרווחת. כי אמא לוקחת אותה, ואם היא תמשוך לה קטנה ברגליים, לכי לחדר שינה שלך, סקרי את הדלת וגם תשעני עליה. ואז היא תרצה להיכנס, תגידי לה, מאמי, כשאני רגע, כשאני אראה שיעל לי מנוחמת, אני אצא. היא צריכה להתחיל להבין את התוצאה של הדברים שהיא עושה. כרגע אין לזה תוצאה, יש אמא מדברת, אמא מתעצבנת, אמא עצובה, אמא משוחחת, זה מזין. הם לומדים רק מדברים שאתם עושים, לא מדברים שאתם עומדים, שאתם אומרים. וזה חומר למחשבה, וזה לשיחות אחרות שלנו. אני חייבת לסיים, יקרה. חג שמח לכם, כולכם. תהנו, 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 זה חג של להיות עם הילדים, אתם חייבים להיות יצירתיים ולחשוב מה לעשות איתם. אם יש לכם בבית 2-3-4 אינדיאנים שביום יום לא מסתדרים או רבים או משגעים אתכם, למה אתם מצפים שבחג יהיה אחרת? נחזור אחרי החגים. תודה רבה מאירה, תודה רבה איציק, גם תודה רבה למיכל, לשני ולרון שהין, ותודה רבה לכם, תישארו. ביי.